הכל חי אונליין 93fm.co.il ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן רב דוד קליגר, מוישי כאן, מנדי אור, כולם ביחד מעבירים עליכם את השידור. אז זהו זה, הם התחילו, ובעזרת השם השבוע הן תתחלנה. שבוע לימודים עבר, וכמעט שכחנו שהיה בין הזמנים. שבוע עבר, אבל רק שבוע עבר, וכבר התחילו הטלפונים. על הטלפון אבא כועס מאוד, תשמע סיפור, הוא אומר לי. הבן שלי עלה לכיתה א', אתה יודע, הילדים מתלהבים, וקבוצת ילדים עשתה מעשה קונדס. הרבה, כמו פיל בחנות חרסינה, נתן להם עונש. בלי פתק מההורים, אל תיכנסו מחר לכיתה. תגיד לי, הוא נורמלי? מה זה? ילדים בכיתה א' כבר עונשים? מה הוא חושב לעצמו? ככה הורסים היום את הילדים. אחרי זה, זה לא פלא שלבית חם יש כל כך הרבה מטופלים. אני מנסה לעצור את שטף דיבורו, אבל לא מצליח. הלו, תירגע, הלו, רגע, רגע, אני מבין אותך. תן להשחיל מילה. תגיד לי, אם הרבי ניסית לדבר? מה פתאום? אני אדבר איתו? אז מה חשבת לעשות? אני שואל אותו. אני הולך לדבר עם כל ההורים של הקבוצה, ואנחנו הולכים למנהל לדרוש שיפטר אותו. אני שומע, מקשיב, ואני אומר לו, תראה, אני הייתי מציע לך, באמת, אל תעשה את הצד הדרמטי שאתה רוצה לעשות. למרות שאני מאוד מבין מאיפה הוא מגיע. דרך אגב, אני שואל אותו, תגיד לי, הבן שלך הוא בכור, נכון? איך אתה יודע? עזוב, לא חשוב, בוא נמשיך. תראה, אני במקומך הייתי מטלפן לרבה ושואל אותו מה בדיוק היה שם. אתה מבין שאם במקרה המנהל לא יפטר אותו, אתה פותח חזית לכל השנה עם הרבה הזה, אתה מבין, נכון? אך הוא בשלו, אני לא אתן בשום אופן שיהרסו את הבן שלי. ככה להוציא לילד את החשק כבר בשבוע הראשון, לא בא בחשבון. המשכתי לשכנע אותו שלטובת הילד כדאי לו להירגע. תירגע יום או יומיים. תדבר בנחת עם הרבה. ולסיום אמרתי לו, תראה, לשבור את הכלים תמיד אפשר, לדרוש את הפיתורין תמיד תוכל, תירגע. המקרה הזה קורה כל יום במסגרות רבות. הורים שהילד שלהם רק התחיל עכשיו את המסגרת, הורים שלא מכירים מספיק את הכללים, נוטים לשמוע רק את הצד של הילד שלהם, של החמוד שלהם, שעכשיו התחיל שנה, ומטפלים בעניין בצורה שלא מקדמת פתרון, אלא יוצרת בעיה. הסברתי לאבא, אל תשכח שגם המלמד, הראש ישיבה או מנהל החיידר, גם הם בני אדם. וגם איתם צריך לדבר בצורה שהם ירצו לעזור לך, ולא לגרום להם לחכות לך בפינה. אני נשאל לא אחת מה הקשר בין הבעיות מהסוג הזה שהזכרתי ולתוכנית שקשורה בנפש. חשוב לי להבהיר, אם מישהו חושב שנפש יש רק לחולים, אז חשוב לזכור שהנפש החולה שאנחנו בבית חם מטפלים בה הייתה פעם בריאה. כן, כן, לפני שהיא נהייתה חולה היא הייתה בריאה. ושלרוב בני האדם בעולם יש נפש בריאה, וחובה עלינו לדבר גם כיצד לשמור את הילדים שלנו בריאים, ולא רק לעסוק בנפשות החולות. הערב נראה כיצד מערכת לימודים יכולה להעצים את נפשו של הילד, וכיצד ניתן להרוס עד דק את נפש הנער או הנערה. דוגמה קטנה, כל אותם שלא קיבלו אותם עדיין ללימודים, כי יש מישהו שחושב שיש לו את הזכות למדוד ולהגדיר מי טוב ומי לא. אני לא רוצה להיכנס לזה, ואל תתקשרו בנושא הזה, כי הנושא הזה מרתיח את דמי ולא נותן לי מרגוע. אבל מישהו ייתן את הדין על כל אותן דמעות של כל אותם ילדים רכים שאפילו לא מבינים את הסוגיה הזאת. הקדוש ברוך הוא ירפא את ליבם השבור. הלילה גם נעסוק במה כדאי לנו לעדכן את מערכת החינוך אליה הילד נכנס, את הרבה, את המורה, כדי שמהלך השנה יזרום טוב יותר. איתי באולפן היועץ החינוכי הרב מרדכי בארי, מנהל תוכנית קשב במכון אחיה. לילה טוב לך הרב בארי.
שלום וערב טוב.
מה שלומך הלילה?
אחרי ההקדמה, אבל הולך ומשתפר.
אז עוד לפני שאנחנו נתחיל לדבר ולחקור איך אנחנו משאירים את הנפשות של, של הילדים שלנו בריאים, מאזינים שרוצים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר ל-058-693-93, 058-693-93, העלות של השיחה היא שיחה רגילה. אתם מוזמנים גם לכתוב לנו דרך האתר של הרדיו, באתר רדיו קול חי, לשונית הודעה לשידור, וכמובן ניתן דרך האפליקציה הנפלאה של רדיו קול חי, שמשאירה אתכם מחוברים תמיד למקום הטוב והרוחני, למוזיקה הנפלאה. ואם תרצו לכתוב לנו בפקס, גם זו אפשרות ב-03-616-4477, ושוב מספר הטלפון שלנו שתמיד אנחנו אוהבים ומעדיפים לשמוע את קולכם, להבין את הבעיה לא דרך הכתב אלא בצורה ככה לא, בלתי אמצעית, 058-693-93, 058-693-93, הרב קליגר נמצא פה, מקבל את השיחות שלכם, מעביר אותם אליי, וככה נוכל בעזרת השם לעזור ולסייע לכמה שיותר אנשים, כי זו הסיבה היחידה שב-12 בלילה עד 2, תורח הרב בארי ואנוכי הקטן להיות פה ולשבת, לקבל את הטלפונים שלכם ולראות כיצד ניתן לעזור. הרב בארי, שוב לילה טוב. אז במונולוג שאני הקראתי, אתה בטח שמעת שאנחנו נמצאים עם תחילת שנה, ובשבוע שעבר ישבנו פה גם וניסינו לדבר על הנושא, אבל לא כל כך הצלחנו, כי הטלפון שנתנו 058-693, רגע, רב דוד, מה מסמן לי? רב דוד, תגיד לי מה אתה מסמן לי. או, רב דוד כותב לי. מאזינים יקרים, סליחה, לא הייתי פה שבוע, וכבר השתנו פה דברים. מאזינים יקרים, אל תתקשרו לטלפון שנתתי. רב דוד היקר כותב לי להתקשר ל-03-903-903-9. רב דוד, נכון? הקראתי את זה נכון. אז בוא נחזור למאזינים, כי את הטעות אמרתי כמה פעמים, נעשה תשובת המשקל. מאזינים יקרים, שיחה רגילה, עלות שיחה רגילה, מי שרוצה להתקשר ולשוחח איתנו, ב-03-903-903-9. 03-903-903-9. מזכירים לי פה שזה קשור באיזשהו עניין טכנולוגי שאני לא מבין בו, אז מאזינים יקרים, הנה אתם יודעים את המספר החדש, 03-903-903-9. ממש מספר שמתאים לרדיו, נכון? זה המספר שלכם. יופי, אז עכשיו בטח יתחילו לזרום הטלפונים, כי במספר הקודם זה ממש לא עבד. אני רק רושם לעצמי, 03-903-903-9. בסדר. הרב בארי, אמרנו את זה מספיק פעמים, עכשיו אנחנו, שלא יחשדו אותי, אתה יודע, באיזה
כפייתיות.
כן, אבל... כן. הרב בארי, טוב, בוא ניכנס לנושא שלנו. תראה, הסיפור שסיפרתי הוא באמת, אתה יודע, העמיד אותי, קומם אותי, כי יותר קומם אותי ההורה שהוא היה צעיר, עם בן בכור, פעם ראשונה כיתה א', קומם אותי יותר ממה שהמורה עשה, כי אני את הצד של ההורה שמעתי, את הצד של המורה לא, ובכל זאת, אני חושב שאותו הורה עושה טעות. כי מה, אתה הולך לפתוח עכשיו חזית ולהילחם עם רבי שהולך ללמד את הילד שלך שנה שלמה? מצד שני, אבא בא וטוען, אדונים, זה לא שיטה. הילד לא רוצה ללכת לחיידר, ילד כזה קטן, כזה רך בשנים, נכנס למסגרת חדשה שנקראת חיידר, וכבר הורסים לו את החוויה. מצד שני, הרבי בוודאי איתן אם אני אדבר איתו, תראה, אם אני בתחילת שנה לא יעמיד את הכללים ואת הדברים בצורה כמו שצריך, כל השנה יהיה לי חגיגה בכיתה. אתה כיועץ חינוכי מומחה מאוד הרבה שנים, איך אתה רואה את הדברים?
אולי נתחיל בכך, פרשת השבוע, התורה מצווה עלינו לתת לבחור פי שניים. אמר לי איש חינוך ותיק, ואני קיבלתי אותו בחיוך, אומר לי...
סובל פי שניים, מקבל פי שניים.
אין פה אפליות, מדובר כאן באיזשהו אפליה מתקנת על, כן. על הדברים שהוא קובע. כי אנחנו, כאשר יש לנו את הילדים הראשונים, אנחנו מתגלחים עליהם, אנחנו עוברים איתם איזשהו תהליך, ואבא זה שמגיע ממקום מאוד אכפתי, מאוד נקי, זה הבן הראשון, הוא שולח אותו למערכת, והוא מעוניין שהדברים יעבדו נכון ויעבדו היטב, ואז מתחילים החריקות, וביותו חסר ניסיון, והוא לא כל כך מבין ויודע איך המערכת מתפקדת, הוא עלול לשגות ולקלקל לבן במקום להועיל לבן את מה שהוא מעוניין. אבל בוא נאמר כל איזשהו משפט שאנשי חינוך רגילים ואומרים, הרבה פעמים מלמדים, אומרים להורים, אומרים לאבא, תקשיב, אם אתה תאמין לכל מה שהילד אומר עליי בבית, לא תהיה לי ברירה, אני אהיה חייב להאמין את כל מה שהילד מספר עליך בכיתה.
אוי ובוי, אוי ובוי, אוי ובוי.
ניתן, לאן אני חותר? אני חושב שגם אם האבא היה מתקשר למלמד, אבל היה מתקשר מאוד ברוגע, והיה מנסה לברר את הדברים לאשורם, הוא היה יכול להגיע למקום הרבה יותר טוב מאשר הגישה המתלהמת. Mm-hmm. זאת עלינו לדעת, ולא משנה אם אנחנו מדברים על ישיבה קטנה או ישיבה גבוהה או על תלמוד תורה, ברגע שהגישה של האב היא לא גישה שהוא בא להקשיב ולשמוע מה באמת קרה, כי לפעמים ילד בכיתה א' מבין, מפרש דברים אחרת. אגב, לפעמים הוא מדייק, ואם הוא דייק אנחנו נפעל בהתאם. אבל מאוד מאוד חשוב לתת למורה, לרבי, למלמד את האפשרות לבטא מהזווית שלו את הדברים. אם הוא שגע, הוא יכול גם לתקן. ובכל מקרה, תקשורת נכונה שנותנת אפשרות לשמוע ולהשמיע, היא טובה יותר, היא יעילה יותר, היא תורמת יותר, היא אפקטיבית יותר, מאשר תקשורת אגרסיבית שבאה לחנך את המורה, והוא יבוא לחנך את ההורים, ותמיד הילד הוא זה שישלם את המחיר במקרים האלה.
כן, טוב. אז אנחנו נמשיך בנושא הזה, כי הוא נושא חשוב מעין כמותו, אבל קודם כל יש לנו מאזינה על הקו, לילה טוב.
לילה טוב.
כן.
הלו.
שלום.
שלום, כבוד הרב. יש לי שאלה כזאת, שברוך השם משפחה עם ילדים, אבל שני בנים, בפרש של שנה, אחד מאוד מאוד פיקח וחריף, הגדול יותר והקטן קצת פחות, ומה שקורה שהגדול יותר מקנה בקטן. וזה דבר מוזר, כי הוא לך אוהב את המצליח, וממש מפריע לקטן, הוא ממש מתחיל לאחרונה לעשות לי תנועות משונות.
תיקים?
לא, לא דווקא, אבל הוא רוצה לעורר תשומת לב, כל מיני, או קולות משונות, או שיסתכלו עליו, או כבר ילד בן 8.
הקטן בן 8 והגדול בן כמה?
הקטן בן 8 והגדול בן 9, זה ממש הבדל של שנה.
ורק תעשי לי עוד פעם סדר ואני מתנצל, מי מציק למי? הגדול הוא?
הגדול לקטן, למרות שהוא יותר פיקח, הוא יותר חריף, יותר מצליח.
הגדול הוא הבכור?
לא.
לא בכור?
הוא הילד, לא, באמצע.
כאילו, הייתה איזושהי הרגשה שכשהילד בן 9 היה תינוק, אז כאילו נולד לו אח שגנב לו את ההצגה?
אולי, כי זה הפרש הכי קטן שיש לי, זה הפרש של שעה בדיוק.
זאת אומרת שכשהוא היה נורא קטן, אז תמיד הגיע אחריו איזשהו ילד שממש לקח לו את תשומת הלב.
לא חשבתי על זה, אבל כן.
לא, אני לא קובע, אני מנסה רק לצייר את התמונה, כי את יודעת,
יכול להיות.
את האמא ואת בבית, אנחנו מנסים ככה להבין את התמונה.
לא, מה שמוזר, שהוא כזה חכם לעין הרע ומצליח, וההפך הוא עוזר לילדים שיותר קשים להתמודד בחדר, הוא מצליח, והוא מקנה לקטן, וכל פעם שאני לוקחת מורה פרטי לקטן, ו... זה ממש, הוא גורם לו סבל נוראי.
תגידי לי, הקטן הוא ממש, הוא הילד הקטן בבית?
לא,
יש אחריו עוד?
כן, יש עוד ארבע אחריו.
מעניין, מעניין מאוד.
זה באמצע, זה שני ילדים באמצע.
סנדוויץ'.
אבל, כן.
טוב, בוא ניתן לרב בארי להתייחס, בבקשה.
שלום וערב טוב לאמא, את שומעת אותי?
שלום.
דיברת מקודם על תנועות משונות, תגדירי מעט למה הכוונה, איך זה נראה, הכוונה הוויות בפנים או גם בידיים, ככה עושה תנועות שהן חריגות?
כל פעם משהו אחר, או שהוא מנסה לראות את ה... שאני אסתכל עליו, אם זה באוחת צהריים, משותף את זה באוחת ערב, והוא מתחיל לדבר, אז הקטן מתחיל לעשות לי דברים שטותיים שלא מתאים לגיל שלו. לא, ואז הוא צוחק. אני מסתכלת עליו ואומרת לו, מה אתה עושה? הוא צוחק, כאילו שאני...
הקטן עושה את התנועות המשונות?
כן, כן. ואז הוא צוחק. אני אומרת לו, מה אתה עושה? כי אני רוצה להראות לו שככה הוא לא יזכה בתשומת לב שהוא רוצה.
עכשיו, עם הילד הגדול, לא? האם ישבת איתו, דיברת איתו, שאלת אותו במה הוא מקנה, למה הוא מקנה, מה הוא מרגיש?
כן, כן,
מה הוא אומר?
אמרתי לו, הרי אתה יותר, תודה להשם, אבל אתה הרבה יותר, אין לך בעיות.
לא, 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 את אומרת לי, ברשותך, את אומרת לי את הדברים הנפלאים, דברים עוד מאוד יפים מהלב שדיברת איתו ואמרת לו, מה הוא אמר לך? מה הוא אמר לך? למה הוא מקנה? למה הוא חש את מה שהוא חש? הוא לא מדבר, הוא לא מילולי, הוא לא ידע להביע את הרגשות?
הוא מאוד מדבר, לא מאוד מדבר, אבל אני לא מתחילה לקבל ממנו תשובה למה הוא עושה. מה יש לו? למה הוא מציק לו?
תראי, אני אומר כמה דברים, ואני מקווה מאוד שחלק מהדברים יעלמו את התמונה ויתנו לך איזשהו מענה. ילדים שלומדים היטב ומצליחים בתלמוד תורה, הרבה פעמים מרגישים, למרות שאנחנו כהורים עושים את עבודתנו ואנחנו מעודדים אותם ומטפחים ואומרים להם מילה טובה, הפעם הוא מרגיש שאני יושב, אני לומד, אני מבחן, אני מביא מבחן, הנה קיבלתי 100 ואני מביא הביתה, ואין איזשהו עניין גדול. דווקא אחיו שהוא מתקשה, מטבע הדברים הילדים הם מתקשים, אני לא יודע ממש ככה כלפי הילד שלך, אני מדבר באופן כוללני, ואני מאמין שאולי בחלקים מסוימים זה תואם את מה שקורה בבית. אם ילד מתקשה, אנחנו הולכים לקלינאי תקשורת, הרבה פעם מדובר בעיר אחרת או בנסיעה, משחררים אותו מהתלמוד תורה, אמא או אבא מתלווים אליו, משנים את סדר היום, ואז הולך לריפוי בעיסוק, וכמו שאמרתי מקודם, יש לו גם מורה פרטי שהוא מקבל, והילד הגדול באשר הוא ילד, אנחנו אומרים ילד גדול, אבל הוא בן 9, הוא עדיין ילד, לפעמים הוא חש מקופח, לפעמים הוא חש, הוא בא ואומר, בגלל שאני מובן מאליו, בגלל שאני לומד היטב, בגלל שאני עושה את עבודתי נאמנה, אז אני ככה כמובן מאליו, ההתייחסות כלפיי היא נמוכה יותר, היא פחותה יותר. ודווקא הילד הקטן, לפעמים יש יותר עמולה, הקטן הכוונה שהוא קצת מתקשה יותר ובעייתי יותר, אז לפעמים אנחנו לוקחים אותו לאבחון, ולפעמים לוקחים אותו לטיפול, ואנחנו יודעים, ילד שהולך לטיפול רגשי או לקלינאי תקשורת, לפעמים מדובר בשנה שלמה, שהוא הולך אחת לשבוע, הוא משתחרר יותר מוקדם, הוא הולך, הוא חוזר, וילד אין לו את היכולת לעשות את ההבחנה ולהבין, רגע, הוא טיפולי ודווקא די, אני אמור לחמול עליו, הנה, הם מוצאים אותו מהכיתה והוא הולך למקום, ומי שחווה ויודע מה זה ריפוי בעיסוק, וקלינאי תקשורת יודע, והוראה מתקנת שלא תמיד מדובר במשהו מאוד מאוד נחמד, לפעמים מדובר במטלות קשות, חזרות ונשנות, אבל אם אני אוסף את הדברים לכדי שהוא עם משוואה, לעתים דווקא הילד הקטן שאנחנו לוקחים אותו לטיפולים ולהוראה מתקנת ולשיעורים פרטיים, וגם כן מנסים להודד אותו, להרים את המוטיבציה, את היכולת שלו ללמוד, הילד הגדול או הילד שמתפקד באופן נורמטיבי חש, הנה, כל כך הרבה המולה סביב הילד הקטן ואיתי פחות. קינה, קינת איש מראהו, זה הדלק שמניע את כל העולם בקהלת, ככה מתייחסים לדברים האלה הרבה. ולכן, עד כמה שניתן, כשלוקחים אותו את הקטן, או כשקונים לו, מביאים לו, להוריד פרופיל, להמשיך את הדברים, אבל לא אל מול אחיו, ועד רבה, אל מול האח הגדול, כשהוא מביא מבחן נכון, עם ציון טוב, תמיד ניתן לקנות לו משהו. מדבר לפעמים במיני מתיקה שעולים פרוטה, אבל עצמת לב לילד הגדול, בדרך כלל אחרי כמה שבועות, אחרי כמה חודשים, כשהוא שם לב שאבא ואמא, הלב שלהם גדול והוא מכיל את כולם, לאט לאט יורד. אני כן חייב להוסיף משפט אחד, היות ורב מונק מטפל בהרבה מאוד מקרים של ילדים שאח גדול או אחות גדולה ירדו עליהם, מה שנקרא ככה, ישבו עליהם והציקו להם באופן עקבי שנה אחר שנה, לפעמים זה מגיע לכדי התמוטטות, אני כן מעיר את תשומת ליבך, אם את שמה לב שלא מדובר במריבות שכיחות בין ילדים, אלא שהוא פוגע מה שנקרא בציפור נפשו, יורד אליו ובאופן עקבי וקבוע, את עוצרת, את לא מאפשרת לו, את אומרת לו, את קוראת לו בשם, את אומרת, זה לא מקובל בבית, וכמו שאמרתי, ברגע שבאמת תדעי לתת לו את החיזוקים ואת העידוד על הדברים שהוא טוב בהם, ונוריד טיפה פרופיל, הילד ימשיך לקבל, הילד מתקשה את כל העזרה שהוא אמור לקבל, אבל פחות עם ככה רעשים, ויותר בצינה, וזה טוב לכולם.
תודה רבה, ממש תודה.
טוב, אני מקווה שהעיצה של הרב בארי באמת תעזור, אני בטוח שהיא תעזור. אנחנו מאזינים יקרים, יוצאים לאתנחתא מוזיקלית, פרסומות ומיד מיד שווים.
קצת קשה לי, אני יודע שאתה תמיד איתי, ולפעמים שקצת כואב לי, אני מרגיש איך שאתה שוב מרפא אותי, ולא נופל בדעתי, לא אבול אפילו לרגע, אמשיך לחיות בתמימותי, אתה הכוח שמוביל אותי. אני מרגיש לבד, תמיד חושב, חושב עליך. אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי. וכשאני מרגיש לבד, תמיד חושב, חושב עליך. אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי. עוד יום חלף לא כמו הרוח, אני יושב לי וחושב על החיים, מה שעבר אתה יודע, וגם אני מרגיש עמוק, עמוק בפנים, ולא נופל בדעתי, לא אפול אפילו לרגע, אמשיך לחיות בתמימותי, אתה הכוח שמוביל אותי. כשאני מרגיש לבד, תמיד חושב, חושב עליך. אתה גדול, אתה אתה גדול, אתה אחד, אתה מרשים לי. תמיד חושב, חושב עליך. אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי. כשאני מרגיש לבד, תמיד חושב, חושב עליך. אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום האורח המומחה שלי זה הרב מרדכי בארי, שהוא מנהל תוכנית קשב במכון אחיה. שוב לילה טוב לך.
שלום, ערב טוב.
בוא ננסה לדבר, למרות שאני רואה הרבה מאוד טלפונים. תאמר לי, התחלנו לשוחח על מהות הקשר עם המלמד. בוא נאמר שיש ילד שסובל מאחד מכל מגוון הבעיות, הלא נורא חמור, אתה יודע, ילד, בוא נאמר שיש לו עיכוב בקריאה, איזושהי דיסלקציה, דיסקלקוליה, ADHD, ADD לבד. מתי הזמן להגיד את זה? בשידוך אם אומרים אחרי פגישה שלישית. מתי הזמן לבוא ולהגיד לרבי, תשמע, זה הסחוירה.
הורה לילד מתקשה, והוא יודע שהבן שלו מתקשה, והוא כבר בשלבים של לבחון, או בשלבים של טיפול, יהיה נכון כבר בתחילת שנה להרים טלפון למלמד. עכשיו, הטלפון אמור להיות מאוד מאוד ענייני. זה מעין איזשהו ככה, קודם כל, כמו שרואי תמיד, אתה מדבר עם מחנך, לברר אותו עם השעה כשרה לכך. לפעמים הוא כרגע לא פנוי, ואתה מדבר אותו כשהוא לא פנוי.
זה רגיל, אצלי, אתה יודע, חופשי, 12:15, 1 בלילה, הרב מונק, משהו, פיקוח נפש.
כן.
ואז אני שואל, רגע, זה ממש פיקוח נפש? כי לפעמים, אתה יודע, 1 בלילה. ואז אתה מסתבר שפשוט לא היה להם זמן בזמן אחר להתקשר, או שהם ניסו כל יום ולא הצליחו, אז זה הפך לפיקוח נפש. אז...
נכון, יהיה נכון.
אם רב לא לעשות
המלמד,
את זה.
נכון, כן. גם הלכות מלמדים אוסרים עליו להיות באחד בלילה זמן לטלפונים. הוא חייב לישון היטב, כדי שהוא יוכל למוחרת לתפקד
היטב. זה כמו הטייסים, אתה יודע שיש להם שעות שהם חייבים לישון.
לכל הפחות, אנחנו מאמינים שהתפקיד שלהם והשליחות שלהם היא לא פחות מאשר טייסים.
נכון.
ובכל מקרה, לאחר שאנחנו בידינו באמת שהמלמד פנוי כרגע לשיחה קצרה, אנחנו מיידים אותו, אנחנו אומרים לו, תראה, הילד יבחנו אותו שהוא מתקשה בקריאה, הוא הולך למכון שמטפל בליקוי הקריאה פעמיים בשבוע. אם אתה מלמד, תשים לב שהוא זקוק לי יותר, או שאתה רוצה להעיר את תשומת ליבנו, אנחנו פתוחים, היה לנו חשוב לידע אותך. המלמד גם יראה שילד נהדר פעמיים בשבוע, הוא הולך, הוא מחסיר או מאחר. ברגע שמלמד מיודע, הוא יודע מה הקושי, במקרים האלה זה מאוד מאוד חשוב. מלמד חדש, הוא לא מכיר את הילדים, הוא יכול לתת לילד לקרוא קטע בגמרא, ואם הילד הוא דיסלקט, מדובר בשפיכות דמים.
תגיד את זה עוד פעם, תגיד את זה עוד פעם. תגיד את זה פחות בנונשלנטיות, תגיד את זה עם הברן.
לא, במקרה והילד מתקשה בקריאה.
כן.
והרבה שהוא לא מכיר אותו, הוא מביך אותו, והוא מכבד אותו לקרוא. אלו דברים שהיו. היו מקרים של ילד יתום, שהרבה החדש או הממלא מקום, אמר לו שלולי אבא, שהוא נח בבית העלמין, לולי אבא הוא לא יכול לחזור לכיתה. ישנם מידעים כמו בעיות בקריאה, אלרגיה, ישנם דברים שהם פיקוח נפש אמיתי. ילדים קטנים בכיתה א' במכינה, והם רגישים לחלב או לבוטנים, המלמד מוכרח להיות מיודע על היום הראשון, לילד יש אלרגיה, לילד יש קושי. והדברים האלה לפעמים מצילים חיים גשמיים, כמו באלרגיה, ולפעמים חיים רוחניים. עכשיו, אנחנו כן צריכים להיות מאוד מאוד עדינים, לפעמים כשהמלמד מרגיש שכבר על הימים הראשונים, מלבישים עליו תיק שהוא כבד מדי, הוא עלול לקבל רתיעה, ולחשוב שהילד הזה אולי לא מתאים לכיתה וכו'. לכן, מאוד מאוד במינון, לתת את המידע באופן מאוד מתומצת, מאוד מאוד ענייני, אבל תמיד גם להשאיר את הכרטיס ביקור, ולומר למלמד, ושהדברים האלה יהיו גם עם כיסוי מספק, אנחנו לשירותך ולרשותך. אם אתה כמלמד, אתה תראה שלפי דעתך כדאי להוסיף משהו אחר, להבחן נקודה מסוימת, אנחנו כאן, כי הילד חשוב לנו, ואנחנו מעוניינים בשיתוף פעולה.
אנחנו שותפים בגידול של הילד הזה.
אנחנו הולכים לעבוד כתף אל כתף.
תאמר לי, כל כמה זמן צריכים לדעתך לדבר עם הרבה? חוץ מהפתק השבועי שממלאים או לא ממלאים, כל כמה זמן אתה חושב שזה מומלץ ככה, אתה יודע, לשמוע אספת הורים?
בז'רגון, אספת הורים מפעם בשנה או פעמיים בשנה, אבל בז'רגון של חדר המלמדים, אומרים לאבא, כמה פעמים שאתה עובר בבנק ומוציא את הפתקים שם מהמסוף, ככה פעמים תעבור בחיידר, הבן שלך לא פחות חשוב מהאוברדרפט, או מהתוכנית חיסכון במקרה שיש.
כן.
כלומר, אבל התשובה היא ברורה, אחת לכמה שבועות, טלפון של התעניינות, ומאוד חשוב לומר להורים, למדתם עם הילד, בחנתם אותו, רביתם נחת, אל תמנעו טוב מבעליו. ביום ראשון
אותי.
בבוקר, פתק למלמד, ופתק ככה שמביע את הערכה ואת השמחה. גם בהמשך, אם נבוא פעם בבקשה, כאשר אנחנו יודעים להחמיא ויודעים לטפוח על השכם, כל בקשה גם תיענה בצורה חיובית הרבה יותר.
כן, כשמפקידים אפשר גם להוציא.
אכן, חזרנו לבנק.
חזרנו לבנק. לילה טוב למאזין הבא. שלום. יש לנו מאזין, תרם, יש לנו הרבה מאזינים, אבל עדיין לא על הקו, עוד רגע על הקו, אז עד שהמאזין יעלה לנו על הקו, או המאזינה, בוא תאמר לי, אתה דיברת על איזשהו איזון, שבין לא להפחיד את הרבה, כי הרבה תכלס, מה קורה לרבה בתחילת שנה? יש לו 25 זוגות עיניים של ילדים, ועוד 25 זוגות עיניים של אבא ואמא, זאת אומרת עוד 50, זאת 75 זוגות עיניים מסתכלות עליו ובוחנות אותו.
אתה יכול להוסיף גם את הסבים והסבתות הצעירים, שגם הם לפעמים בוחשים בקלחת.
גם זה היום כבר...
קורה
בהחלט. כשאני הייתי מורה, זה לא היה קורה.
לא, אז היה דור של צולי השואה, הם לא היו מעורבים, היום יש לנו אנשים צעירים מאוד, והם מעורים בחינוך של הנכדים שלהם, אני נפגש עם הרבה פעמים.
אז אתה אומר שבמונולוג רק היה חסר שאותו אחד יגיד, תשמע, אם הרבה זה לא ישתנה, אני אביא את אבא שלי שיחנך אותו.
או את אמא, לפעמים זה יעיל יותר.
כן. טוב, בכל מקרה, אז ההתערבות הזאת היא, כמו שאתה אומר, בתחילת שנה הרי בכיתה חדשה, הוא לא לומד את הכיתה. מה הדינמיקה, מה קורה שם בתוך הכיתה? כי אני חושב שאם הורים מבינים מה קורה לרבה, מה הפוזיציה שלו, והורים יקרים ומאזינים יקרים, שלא תחשבו לרגע שאני מגן או תופס צד של המלמד, למרות שאני הייתי מלמד הרבה שנים, אני לא תופס צד, אני רק מנסה להסביר שבתקשורת תקינה, ואם אנחנו נבין מה קורה לרבה בכיתה בתחילת שנה, אולי זה יעזור לנו להבין, כמו שאתה אומר הרב ברי, מה להגיד, מתי להגיד, עם מה להמתין, אז בוא תאר לנו מה קורה בכיתה.
מעבר לתקשורת יש נקודה שאנחנו חייבים להבין אותה, כדאי להבין אותה כהורה. מלמד מגיע ויש לו בכיתה 30 תלמידים, 32 תלמידים, 24 תלמידים, ומדובר ב-24 עולמות. בדרך כלל יושבים הרבה מאוד שעות. מלמד לפעמים מבלים הילדים 7-8 שעות ביום. בתוך תלמודי התורה יש שיטות כאלה עד כמה לעדכן מלמד, בדרך כלל רוב המלמדים לא מקבלים עדכון מלא מהמלמד משנה קודמת, בתוך מגמה חיובית לפתוח דף חדש.
אנחנו נמשיך בנושא הזה, אני רק רוצה לראות אם יש לנו מאזין לילה טוב? יש לנו מאזין.
שלום, לילה טוב.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב. קודם כל תודה רבה לתוכנית.
בבקשה.
מאוד עוזר.
תודה.
תודה מאוד. יש, מפורסם היום ברחובות משהו טיפות, שעוזרת בתמיכה נפשית, נגד דיכאון, עוזר בקשר לריכוז. אפשר לסמוך על דברים כאלו? משהו טבעי.
אני אגיד לך מה אני עונה כתשובה משנים. למי שזה עוזר לו, והוא רוצה ללכת בשיטת הקל קודם, אתה יודע, בהלכות שבת, כשצריכים לחלל שבת, אז יש מושג שנקרא הקל קודם. קודם כל מתחילים הדברים הקלים. אני בהחלט אומר שמי שנמצא במצב שהוא לא מסוכן לעצמו, ויש לו את הזמן ואת ההזדמנות לקחת טיפות כאלה שיכולות טיפה להרגיע, אולי טיפה להרדים, אז בשמחה רבה. אבל אם זה לא עוזר, אז ממש צריכים ללכת לפתרונות שהם קצת יותר מועילים ומוכחים.
קודם כל תודה, האמת שהשאלה שלי בעיקר על קשר, יש לי בן שיש לי בעיה בקשר ריכוז. מבחינת קשר ריכוז אפשר לסמוך עבורים כאלו, שזה יתנוך משהו.
אני אתן לך תשובה שהיא כללית, ואני אבקש את הרב ברי להשלים אם יחסר משהו. הנזק שקשב וריכוז יוצר לילד מבחינה נפשית, הדימוי העצמי הנמוך, הרגשת הלא יוצלחיות, זה נזק שהוא מספיק משמעותי בשביל להתייחס ברצינות לבעיית קשב. עכשיו, אני אף פעם לא נמצא בחגיגה הזאת או בסימפוניה הזאת של הקאט הזאת של שאומרת שריטלין או קונצרטה או תרופות אחרות הן הורסות החיים ומדכאות את הרגש וגורמות לחוסר גדילה. אני לא נמצא בתוך המקום הזה, כי בעיניי ילד שלא מצליח בחברה, לא מצליח בלימודים והדימוי והערכה העצמית שלו יורדים ונשחקים, הוא ילד, סליחה על הביטוי החריף, הוא ילד מת. הוא ילד שלא מסוגל בכל המשך החיים שלו להתמודד בשום מסגרת. ולכן אני רוצה לשמר את הנפש ואת הדימוי של הילד בריאים, גם אם יהיה ילד שיהיה טיפה פחות שמן, קצת יותר רזה, אני מוכן לעשות את זה. ולכן אני אומר, מדובר פה בעניין רציני, קשב וריכוז, זה לא, רגע, רק אני כבר מגיע עכשיו. אם ניסית טיפות כאלה, וזה מוכח, וזה עבד, ואתה יודע, בקשב וריכוז אין משחקים, זה או שהילד בעניינים, או שהוא לא בעניינים. אז בשמחה רבה, אני לא מבטיח לך שכל הדברים הטבעיים האלה, יש להם פחות נזקים מהדברים מהכימיקלים האחרים, אבל אם המילה טבעי עושה לך את זה, אז מצוין, בסדר. אבל צריך להשגיח על זה, כי אני לא בטוח שלכל אדם או לכל ילד, הדברים האלה יכולים לעזור.
כן, אני מדבר בילד שמשום אופן לא רוצה לקחת רצלין, והוא כבר ניסה, ויש את התופעות הלוואי, שזה מדי צאת ככה בעיקרון כזה.
בין כמה הילד שהוא בשום אופן לא מוכן?
בחור מנבן.
אהה. טוב, יש לו רופא שניסה להחליף לו את הריטלין בקונצרטה, או אני יכול להגיד לך שלמשל...
הוא כבר ניסה גם ריטלין, גם קונצרטה, יכול להיות שאפשר להגיד שלא לוקח קבוע.
כי יש, קודם כל, הלא לוקח קבוע, זה לא נשמע לי טוב, כי בדברים האלה לא משחקים, זה לא סוכריות. זה אחד, שתיים, יש כדור שלישי שבא מארצות הברית,
ויואן.
כן, שמעת על זה הרבה, ולא יודע מה זה, כן.
לא, יש לנו גם את האדרל, או אסטרדרל.
אדרל.
אבל שהוא רק בנוירולוג ורופא אמור לחוות את הדעה.
נכון, כן, בסדר, אבל אני מנסה ככה לבדוק עם ההורה, האם הילד ניסה, הורה מורה, סבא, מי שזה, אם הוא ניסה את מגוון האפשרויות, כי שוב, שנינו הרי הרב ברי, אתה תדבר יותר חריף ממני, על מה בעיות קשב וריכוז יכולות לעשות. הרי שולחים ילד 8 שעות או 10 שעות. כן. אז מה אתה אומר הרב בארי?
אני אומר כך, הנושא שלה פה הוא נושא מאוד 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 חשוב ומקיף. הפרעת קשב וריכוז היא לא אחידה. יש לנו קשת מאוד מאוד רחבה, מה שנקרא ספקטרום מאוד מאוד רחב. ישנם ילדים שלא מתפקדים, הם לא יכולים להיות תלמידים, לקום, לתפקד, ללמוד, וגם בחברה הם משלמים מחיר מאוד מאוד יקר, גם ביומיום ולפעמים גם במשפחה. המחיר שהם משלמים על זה שהם לא יכולים לתפקד הוא מדי כבד, הוא כבד מאוד, ואז הטיפול התרופתי הוא משהו שהוא די הופך להיות הכרח. ישנם מקרים של הפרעות קשב וריכוז שהם ככה מינורים יותר, הוא במקום לקבל 100 הוא מקבל 90, ולפעמים פה ושם ככה הוא ככה, מה שנקרא שוכח את עצמו. את מכירה את הילד שלך טוב יותר מכל אחד אחר. ולכן אני חושב שאם אנחנו יכולים, וזה מאוד תלוי בהבחנה, במה שעלה באבחון, אם האבחון, אגב, הוא הובחן על ידי מי, על ידי נוירולוג, אבחון מבדק ממוחשב?
אני
לא יודע,
דור, זה רמת כאן, שכחתי את השם. שמקבל ברמת
גן. איזה מבחנים הוא עשה? מוקסו, טובה?
מבדקים ממוחשבים, הכוונה?
הוא לא עושה מבחנים ממוחשבים, אחרי שאין אצלו, שם ברמת גן, כולם שולחים עליו, זה ידוע. זאת אומרת, אתם מכירים אותו, הוא ענה ככה, בבירור שזה זה, ואנחנו גם רואים את כל התופעות, חוץ מריכוז.
אז חשוב לי לומר את המשפטים הבאים. אז חשוב לומר את המשפטים הבאים. אני בתוכנית קשב באחיה, ורב מונק מהזווית שלו, אנחנו נתקלים במאות ילדים ומאות נערים ומאות מבוגרים עם הפרעות קשב וריכוז, וזה עולה לכדי אלפים רבים.
מה זה מאות? אלפים? השנים.
אנחנו מדברים על אלפים רבים שעברו מבדקים, שבאו לייעוץ, תוכניות הקשב וכו'. עכשיו אני רוצה לומר את הדברים הבאים. אני לא שמעתי מקודם את הטיפות שנאמרו, ואני מבקש גם לא לחזור על שם המשווה, כדי לא לפגוע אישית בפרנסה של אף אחד, אבל אחרי אלפים רבים לא נתקלנו במקרה אחד שחל שיפור משמעותי בעקבות נטילת הטיפות.
גם לא פרחי בח?
גם לא אבני החושן.
למה ככה?
אבני החושן הדבר קדוש וגדול, הם לא יודעים לרפא הפרעת קשב וריכוז. עכשיו, מה שחשוב להבין...
בוא נגיד ספציפי אפילו, ספציפי, לא אותו היום, בוא נגיד.
עכשיו, אנחנו מדברים גם הריטלין, אגב, גם הריטלין...
בשום אופן רוצה לקחת.
ברשותך, גם הריטלין לא מרפא הפרעת קשב. גם הריטלין היא תרופה לכמה שעות, היא לא מרפאת הפרעת קשב, היא לא מתיימרת לרפא.
לא ניתן לרפא.
לא ניתן לריפוי, זה אמור לתת לאותו יום, ואנחנו כן יודעים שילד בן ישיבה, שהיה לו יום טוב אחד, ועוד יום טוב אחד, ועוד יום טוב אחד, בסופו של דבר גדל והולך לתלמיד חכם. אני כן רוצה להוסיף, עשינו שהוא יום עיון, והבאנו רופא שהוא מומחה, במקרים קלים, כלומר שהפרעת הקשב היא נמוכה, אומגה 3 יכול לתת מענה מסוים.
גם ב-12.
במקרים שמדובר, ואגב חשוב באמת ספירת דם, לתת מענה מלא לילד, שהילד יקבל את כל אבות המזון והויטמינים שהוא זקוק. אבל באותם מקרים שישנה הפרעת קשב וריכוז משמעותית, ואנחנו באמת מכירים את הילדים, הרי הדרישה מהילדים, אם הוא בן 14, אז אני מבין שהוא כבר בשיעור א', נכון?
שיעור ב'.
יפה. כן. אם אנחנו מדברים על בחור שהוא בשיעור ב', שאמור כבר ב-7 בבוקר להתייצב לתפילה, ועד 9 בערב לפחות, אם לא 9:30, סדר ג', מבחנים בעיון, מבחנים בבקיאות, הדרישה היא כל כך משמעותית וכל כך גבוהה. אני רוצה להוסיף נקודת אור. ישנם אנשי מקצוע, אני לא יודע אם אני יכול פה ככה בשידור לתת שמות, אבל ישנם אנשי מקצוע נפלאים שיודעים, הם יועצים חינוכיים, הם לא משווקים, לא של חברת טבע ולא של חברה אחרת, אבל הם יועצים חינוכיים נפלאים שיודעים לשבת עם הילד, להסתכל לו בעיניים ולשתף אותו במה מדובר. לפעמים אתה חושב, כן תרופה, לא תרופה, ואני ואתם כהורים יודעים שמדובר בכן עתיד או לא עתיד, ואנחנו רוצים שיהיה לו עתיד, ולפעמים הדרך היא רק לתווך, זה לעשות תיווך נכון, כדי לשכנע את הילד, ולשכנע זה לא להכריח. כשהילד יבין, והוא ילד פיקח, והוא ילד רחם, הוא יבין מה עומד על כפות המזניים, האפשרות שלו להיות או לחדול, להצליח או להיכשל, הרבה מהילדים מוכנים לנסות עוד פעם. וכן, אני רוצה לחבור גם לדברי הרב מונק, ישנם היום יותר ויותר סוגים של תרופות, וחלק מהתרופות, התרופות לוואי מוכרות, קווי בטן, קווי ראש, טיקים וכולי,
רק בהתחלה.
בדרך כלל בהתחלה, וישנם כאלה שהם רגישים, למשל הירידה בתרבון, היא זאת מחוללת.
כן.
ועדיין, התרופות האחרות יכולות, ישנם מדבקות ריטלין, ישנם הרבה מאוד פתרונות טכנולוגיים.
אני אפשר לפרק לך, בקשר על מה שנחות לארץ שדברו מקודם.
אדרל.
זה יותר טוב מריטלין?
זה לא יותר טוב, זה חומר פעיל אחר. אדרל או סטרטרה בשם השני, אלה תרופות שפעילות על חומר פעיל אחר, וממילא תופעות הלוואי שיש בריטלין והקונצרטה, שזה בעצם אותו חומר פעיל, לא קיימים באדרל, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים ככה ככותרת, מי שאמור לחתום ולתת חוות דעת, זה אך ורק רופא נוירולוג מומחה. כן.
או פסיכיאטר ילדים, אתה יודע.
בהחלט, או רופא ילדים שעבר התמחות בקשב וריכוז, אבל ברגע שמדברים על תחליפי ריטלין, נוירולוג ילדים כשמדבר על ריטלין או קונצרטה, כל רופא ילדים או רופא משפחה שעבר התמחות בקשב וריכוז, יודע לקבוע היטב מינון, והיום קופות החולים משתמשים באנשים האלה, והם צוברים הרבה מאוד מיומנות. כאשר יש איזשהו תופעות לוואי, וצריכים להבין עם הילד, האם תופעות לוואי היו אמיתיות, כלומר, אובייקטיביות, או שהוא חש לו בנוח, והוא ככה חיפש אותה, מה שנקרא. אנחנו יודעים שלפעמים ילד אומרים לילד, תיקח שבועיים, אם אין תיקים, אם אין תופעות לוואי חריגות שרואים אותם בעין, במרבית המקרים הילד מתרגל, ולפעמים, כמו שאנחנו לא מבטרים על המשקפיים בבוקר, יש מהילדים שגם בשבת או ביום אחרי יגידו, או בחופשה, אבא, אמא, תנו לנו את התרופה, כי היא עוזרת לנו לתפקד יותר טוב. גם במקרים האלה אנחנו נתקלים, כשבהתחלה הילדים והנערים היו מתנגדים באופן נחרץ מאוד. צריכים לשתף אותם, לדעת, לתווך להם נכון מה המשמעות של התרופה בחיים שלהם, ובהחלט גם נקודה אחרונה, הם ילדים נורמטיביים לחלוטין. לפעמים יש להם את המחשבה, אולי אנחנו לא בסדר. לא, לפעמים יש להם מחשבה, אולי אם אני לוקח ריטלין, אז אני, סליחה למילה, משוגע או חריג או זה, הם ילדים נורמטיביים לחלוטין.
הם יותר מזה.
ולפעמים מתגלים כמכוננים, בהרבה מאוד מקרים, בעלי כישורים, בעלי אנרגיות. החברה לא אמורה לדעת.
החברה לא אמורה לדעת וחברה, כן, אתה יודע, בן אדם צריך לחשוב קודם כל על עצמו.
אולי משפט לסיום, אמר לי איש חכם, אבא יקר, ואמר ככה, אם הילד לוקח ריטלין, הוא יודע, אני יודע, ואולי עוד מישהו, כשהוא לא לוקח ריטלין, יודע כל העולם.
עוד דבר אחד הייתי רוצה להוסיף הרב ברי ברשותך, כי זה תדע אם כבר פתחנו את הנקודה, אבל ממש לא נרחיב בזה. לימד אותי...
אנחנו לא יודע להעריכות הדברים.
כן, לימד אותי אחד מהמומחים, ואני כן אזכיר את שמו, קוראים לו דוקטור עודד פוזננסקי, שהוא אחד הרופאים, אני חושב, הכי מיומנים בתחום הזה. הוא אמר...
רופא, נכון?
רופא, דוקטור עודד פוזננסקי.
חוב הרב שח.
הוא בחוב הרב שח, הוא רופא שעובד מכבי, היום הוא מנהל את חדר המיון בירושלים, בהדסה או שערי צדק, אני זוכר.
נוירולוג בכיר.
נוירולוג, הוא רופא ילדים, רופא ילדים עם התמחות...
בקשב ריכוז.
אז הוא לימד אותי פעם כלל, הוא אומר לי, תדע לך, שמינון לא נכון של התרופה, יכולה לגרום לתופעות לוואי מאוד קשות. זאת אומרת שאם לוקחים למשל את ה-27 במקום את ה-36, אז זה יכול לגרום לעצבים, זאת אומרת, כאילו, ביציאה מהתרופה, הרי התרופה הרי יש לה את הכניסה ויש לה את היציאה, כאילו, את הזמן שהיא מפסיקה. הריבאונד, מה שנקרא, החזרה למצב הרגיל שהוא אחרי התרופה, מה שפעם מונח המקצועי זה הריבאונד, נכון? ואז יכול לגרום, אז לכן התרופה צריכה להתאים, וצריך מעקב. ריטלין זה לא שגר ושכח, ותן לי מרשם לשלושה חודשים, ואחרי זה עוד שלושה חודשים, כדאי ללכת למעקב. אם זה הכל עובר חלק מצוין, אם לא, זה יכול להיות שאלה של מינון. הרבה בהצלחה. הרבה בהצלחה.
עוד שאלה קטנה מאוד, ממש קטנה.
בוא, אני לא אוהב זה, אבל ממש, יש לנו המון מאזינים על הקו, אז ממש במילה.
ממש קטנה, שאלה קטנה מאוד, כמו שקור גדול על התשובה הקודמת. מדובר בלא דיכאון, עכשיו מדבר בשבילי, ככה, לפעמים פה פתאומית, ככה באיזה יום כזה סוג מהירות כזאת. יש דברים טבעיים, אני אגיד, בין סוגים אחלים שזה עזור לזה?
יש רשי מפורש שכותב, למה נקרא שמו אדם? שאדם זה ראשי תיבות של אפר דם מרה. רשי כותב שהמרה זה מיצים שיוצאים מן הכבד, ומושפעים מן המאכלים. ואם בן אדם, אתה יודע, מדי פעם קם באיזה מה שנקרא על צד שמאל, זה רק אומר שהוא בן אדם ושהוא נורמלי, כי רק פרה קמה כל יום באותו מצב רוח. זה רק אומר שהוא בן אדם. אם מדובר, אז כדאי להתייעץ באופן פרטני ולא דרך גלי היתר, מה לעשות. יש היום, אתה יודע, בחינם, אפשר לבוא לכל המרפאות, הכל בחינם, אפשר לבוא ולקבל ייעוץ. ואם זה כלום, זה כלום, ואם צריך איזושהי יצא קטנה.
אתם מסוגי המאכלים שעוזרים לזה.
אני לא כל כך מבין בתחום של סוגי מאכלים ואיך הם אמורים להשפיע. מה שאני לא יודע, אני לא מגיב.
שכוח לכם לרב מונק ושכוח לכם, תודה רבה.
ישר כוח לך שעלית לשידור ולעת הנושא כל כך חשוב. לילה טוב. לילה טוב למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום. אני מבין שאין חדשות עכשיו, נכון?
אתה רוצה שיהיה חדשות? נשים בשבילך.
לא, אני רוצה לדעת אם יש לי זמן או ש...
אנחנו נקדיש לך בעזרת השם את הזמן הראוי לאדם ראוי כמוך. בבקשה.
אוקיי. אתה לא יודע כמה שנראו לי. אני רוצה לגלל אל אתר להביע את, אני לא איש חינוך, אבל כבר אבא של 9 ילדים, 8 נשואים, והתשיעי הוא על, על, על מי שאני רוצה לדבר, בפרט שאנחנו עכשיו בהתחלת השנה, אז אני חושב שזה מאוד אקטואלי, שאני אני מבין שהמלמד, אמרתי מקודם הם החוק הלישון, אבל אם יהיה כמה מלמד שישמעו, השכרי יהיה לי שכר.
אתה יודע שגם אם הם הלכו לישון, הם שומעים את התוכניות שלנו, במהלך היום אפשר לשמוע אותם, אפשר להיכנס לאתרים של בית חם וגם של הרדיו ולשמוע את התוכניות, אז זה מה שתגיד, הם ישמעו.
אתה אריה מונק מבית החם?
אני אריה מונק מבית חם, כן.
אוקיי. עכשיו אני רוצה פשוט מאוד, אם זה שייך, שהמלמדים ישמעו מה אני עברתי, ושאני חושב שזה ייתן להם הרבה בחומר למחשבה, ולדעת כמה זה חשוב הדברים האלה. היות שהילד שלי למד בחדר בבני ברק, אני בבני ברק, וראינו, אני והבן שלי הגדול ראינו שהילד הוא מוכשר, הבאנו אותו לחדר אחר, לכיתה זין. והילד קצת אפשר להגיד שקט, קצת, אז לא, לא, הוא ככה בילד טוב, רק הוא בישן כזה, כמו כל עם ישראל. אז הוא איכשהו עבר את הרגנה שהבן צריך לכיתה זין, עכשיו הוא עלה לכיתה ח', אז מן הראוי היה שהמלמד מכיתה ח', שהוא ישאל את המלמד מכיתה זין, לפי זה, מי זה הילד? אני חושב שכולם, זה אלף בית של המלמדים, של תורת המלמדים, שהמלמד צריך קודם כל לקבל דוח מהמלמד הקודם, מי זה הילד.
יש על זה קצת מחלוקות, יש כאלה שטוענים, יש כאלה שטוענים שעדיף...
עם מי אני מדבר? מה, מונק או עם הרבה?
ארי מונק, ארי מונק מדבר. יש כאלה שטוענים שלפעמים... המלמד, אם הוא שומע את האינפורמציה מהמלמד הקודם, אז כאילו הוא לא בא נקי לקבל את הילד, והוא מקבל אותו ככה עם, עם, אתה יודע, עם דעה מוקדמת. אז אתה יודע, יש מחלוקות בזה.
טוב, אז אני, היות שאני לא איש חינוך, אז אני לא יכול להכריע בזה. אבל מה שעבר על האור שלי, אז אני יכול כן להגיד, שהיות שהילד היה בשם, בתחילת השנה, ובחצר הוא היה מאוד מאוד התערב עם הילדים.
פעיל
עם הילדים, שחק בכל. והילד לא סיפר לנו מה המלמד עשה. בכיתה ח' הוא כבר קרוב לכיתה ז' ח' זה 12 אני מבין. רק יום אחד אמא שלו קסה לה, ולא יודע, את ההסתרה, אז הוא הוציא את הבכי, הוציא לבכות ואומר, והוא אמר, הוציא מהלב שלו מה היה. היות שהוא עלה לכיתה, המלמד אמר לו, היה טמבל שכמוך. בחצר אתה פעיל, ופה אתה לא פותר את הפה שלך.
לא ראוי, לא ראוי.
ומאז, עכשיו חכו, חכו, אנחנו, אני אפתיע אתכם עם דברים, ואם אתם רוצים לא ב... לא ב, ב שזה בברכות, אני יכול להגיד לכם אפילו מה ומי, אבל בינתיים אנחנו...
לא, לא, שמות חס וחלילה, כבוד הרב, שמות
לא, לא
חס
וחלילה. לא, לא פה, אם,
כן.
אבל בכל אופן...
בוא ננסה להגיע לשאלה, בוא ננסה להגיע למה השאלה
לא,
שלנו.
לא, אני עכשיו לא, בעיקר מה שאני רוצה, לעזור לעם ישראל, למלמדים ולילדים. עכשיו אני צריך להגיד לכם, זו דוגמה מאוד מאוד חריפה וקשה, שכדאי שעם ישראל ישמע ושמלמדים ישמעו. אז אני הרמתי טלפון למלמד הזה, ואמרתי לו, אדוני מלמד, אני לא חושב, אני לא רוצה למר לך, אבל לפני כולם, אתה רוצה לחנך את הילד, להגיד שיהיה יותר פעיל בכיתה, ש... אבל לא, אז כך לפני כולם, טמבל שכמוך, שילד, שנשבור את הילד, והילד באמת נשבר, הוא לא למד. עכשיו, אז הגיע פורים, הוא לא רצה לקחת משלוח מנות למלמד, בעיות שהוא העליב אותו. זכותו, אני יכול בכוח לשלוח משלוח מנות. טוב, זה, הילד נולד בזין בניסן, היה בר מצווה.
בר מצווה של הילד.
כן. ובכל בר מצוות המלמד בא עם הכיתה. זה מקובל, מאז ומתמיד הם ידעו לכם. המלמד לא הגיע. ציצרתי, כן, סליחה, שדיברתי עם המלמד, למה הוא אמר לו ככה, אז הוא אמר, זאת הזריקה הראשונה. נשים זריקה, אומרים לילד טמבל, וזה הזריקה הזאת עוזרת לו לכל השנה. שכחתי להגיד. עכשיו, אני אחרי פורים, אמרתי מאוד מאוד, הילד התבייש מחברים שלו, שכולם, המלמד מגיע, ואליי לא הגיע, אז הוא אומר לי, היות שלא הביא לי משלוח מנות, אני לא באתי במצווה.
טוב, תשמע, בוא אני אגיד לך, כבוד הרב.
עכשיו, אני רוצה שרגיע לסוף, אמרתי לך ש... שאתה אמרת, תשמע אותי.
כן, לא, לא, רגע, אבל אני רוצה, אתה יודע, אתה יודע, אז בתוך...
רגע, אני רוצה רק להגיע שהילד היום 31, הוא לא מסתכל על ספרים, אמנם הוא לא ילד שחז וחלילה עובר על תורה או משהו, אבל הוא לא מסוגל לקחת ספר בידיים בגיל 31, עוד לא התחתן.
תשמע, זה מה שאתה אומר.
תבינו מה קרה פה, ודיברתי גם עם המנהל, והמנהל... עזר, כמו ש הקיר עזר, ככה גם הוא עזר.
אז תשמע, אני רוצה, זה, אני רוצה לחזק,
להגיד ש...
אני רוצה לחזק כן. את ידיך, אני רוצה לחזק את ידיך, שמה שאתה אומר באמת, כן. זה מזעזע. זה מזעזע, ולכן אני כל כך שמח על השיחה הזאת, כי כי מהשיחה שלך, מהכאב, כל כך הרבה שנים, אתה מדבר על ילד בכיתה ח' שהרב לא קיבל לשלוח מנות, אז הוא התנקם ולא הגיע לבר מצווה, והילד היום בן 31, וכל כך הרבה שנים...
והוא ביש אותו, והוא ביש לו ממש, זה שביש אותו לפני כולם, שמר לטמבל, הוא במקום להגיד, באמת, מתנצל, אומר, זה זריקה לכל השנה.
טוב, אנחנו הבנו את המסר, ואני רוצה לומר, מאוד מאוד להודות לך, על הדברים החמורים והמזעזעים שאתה סיפרת לנו, המון 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 תודה. אנחנו מאזינים לכם, חייבים לצאת לאתנחתא מוזיקלית ומיד מיד שווים.
צדיק תשעה לומדים בסלסול המורי הזקן השוט על תפו במבט בוחן עומד על משמרתו הגיע הזמן אומרת אמי הכל כבר מוכן ללכת למורי sever beyadi mahish be'amai lalechet lamori meran le bi קולות בית רבן שום נזכר אני כשהייתי קטן באותו מקום שבו הם יושבים יום יום אותה שעה שונים וחוזרים sefer beyadi mahish be'amai lalechet lamori
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק. שנה של ציפייה, ועכשיו התוצאה. האלבום החדש של יוסף חיים שווקי. אלו, אלו, בדברי תוהינו.
סוחף, מרגש ומפתיע.
וסיין בנו יצב טוב, ליום נכון, יום נכון.
הכל לטובה, עכשיו בחנויות המוזיקה.
לטובה!
הוא סוחף.
השם שלך, שלך לא נומיה.
הוא מקפיץ. מרגש.
מדוע, מדוע?
ענק הזמר החסידי יוהד מושקוביץ באלבום חדש סגולה עם הלעיתים מדוע, שמח, כל הצדיקים ועוד מיטב שירים שיגרמו לכם להתרגש ולשמוח. ובעקבות הביקוש הרב ולקראת מופע ההשקה בבנייני האומה הופקה מהדורה נוספת. אוהד מושקוביץ סגולה, להשיג בחנויות המוזיקה המובחרות וברשת שנקיס.
משפחות רבות במדינת ישראל מתקשות להעניק מזון תינוקות לילדיהן. אסור לתת לזה להימשך. עמותת איש צדיק היה, בפיקוחו ההלכתי של הרב חיים איידלס, מעניקה תחליפי חלב ומזון תינוקות למשפחות מעוטות יכולת. לתרומות חייגו 1-700-799. האזינו לדברי הרב חיים איידלס.
להאכיל ילד רעב זו הצדקה הגדולה ביותר. זה בגדר כל המציל נפש אחת מציל עולם מלא.
כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. לתרומות חייגו, 1-700-799.
ברובע היהודי בירושלים, בבית אבן מעל הקרדו, שוכנת בשעריך, מסעדה חלבית איטלקית כשרה למאדרין, בדץ הרב רובין, מסעדה יפהפייה, נקייה ומקורה. בשעריך, לאירועים פרטיים, בר ובת מצווה, ימי הולדת, בריתות, שבע ברכות ועוד. בואו לחגוג באווירה קדושה של הכותל המערבי. בשעריך, 054-6699-653, 054-6699-653.
מחפשים את הדרך שלכם לפרנסה? 073-793-5800. המספר שיוביל אתכם לפרנסה טובה כבר בשנה הבאה. במרכז החרדי להכשרה מקצועית. המבחר הגדול ביותר של מגמות הכשרה לפרנסה בכבוד. רכשו מקצוע המתאים לראש שלכם מפי טובי המרצים ובמקום החרדי הוותיק ביותר. המרכז החרדי להכשרה מקצועית. שלוחות ברחבי הארץ. מחלקת השמה פעילה לבוגרי כל המגמות. צלצלו עכשיו. 073-793-5800.
רעבים? בואו למסעדת הטבון והמנגל, איכות ושירות ללא תחרות. מגוון ארוחות עסקיות, אולם אירועים עד 100 איש. מסעדת הטבון והמנגל בקניון הגבעה גבעת שמואל, בחשות מודרת בדץ בית יוסף. שירות משלוחים עד הבית. 03-716-2000. 03-716-2000.
סוגרים את הקיץ עם ארגון ותתפלל חנה. נופש חלומי במלון כינר. בסוף שבוע פרשת כי תצא, 27 באוגוסט. שפע פעילויות והרצאות מרתקות עם רב הארגון הרב יצחק כהן צמח. לפרטים 052-55-00-654. 052-55-00-654. ארגון ותתפלל חנה. שבתות עם נשמה.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי, אריה מונק, בתוכנית ידיד נפש, ואיתי היום הרב מרדכי בארי, יועץ חינוכי, ותיק מאוד, עם הרבה מאוד ניסיון, מנהל תוכנית קשב במכון אחיה, ואנחנו אומרים לילה טוב למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה, מאזינה.
תודה רבה על התוכנית.
בבקשה.
ממש נהנית כל שבוע מחדש, ומקבלים עצות מאוד מאוד מועילות.
תודה, תודה.
תודה רבה. עשיתי לשאול לגבי ילד עם בעיית קשב וריכוז. שמעתי קצת השיחה הקודמת שהייתה, לא האחרונה זאת שלפניה, נראה לי הראשון שדיבר. אז קצת קיבלתי מזה גם כן דברים. אבל עדיין יש לי שאלה, הבן שלי כרגע הוא בן 10, כשהוא היה בכיתה ב' בסביבות גיל 5, אז...
יש איזה טעות, ב' לא יכול להיות 5, אבל בסדר, בואו נתקדם.
כן, אני לא עקרוני. כן, בדיוק. אז הרבי אמר שהוא נראה לו שיש לו בעיית קשב וריכוז, הוא לא יושב רגוע, הוא לא מקשיב, ואז הלכתי איתו לנוירולוג, הנוירולוג הבחן מיד, תוך כמה דקות כאילו, והוא אמר שברור שיש לו בעת קשב וריכוז, והוא נתן ריטלין. עכשיו, אנחנו לא נתנו לו את הריטלין, בעלי אמר שהוא לא, הוא כאילו, לא כדאי עוד לחכות, הוא עוד קטן, וגם זה היה סוף שנה, אז אמרנו, התחיל שנה חדשה, נראה, אולי הרב הבא יגיד שזה יותר טוב, ובאמת חיכינו.
הרב או הרופא? לא הבנתי.
הרב אמר, המלמד אמר...
רגע, אבל אחזנו ברופא, לא? היה רופא אמר
ש... אמר שאין שום, כאילו, ספק שזה בעיית קשב וריכוז. הוא מיד נתן הבחנה שיש בעיית קשב וריכוז, ונתן מרשם לריטלין.
את מרשה לי רק להכניס איזה הערה מסוימת, שאני חושב שהיא לתועלת המאזינים, ואנחנו נמצאים פה רק לתועלת. אני הייתי מנסה ריטלין בסוף שנה, בשביל לראות, לא בבין הזמנים, אבל בסוף שנה לראות אם זה עוזר, ואז בתחילת שנה, ולא הייתי מתחיל את זה דווקא בתחילת שנה, כמובן שלא גם בחופש, כי בחופש זה לא נותן, כי בחופש זה לא נותן, לא, אמרת שרציתם, זה היה בסוף שנה, אז רציתם
לחכות. אולי הוא יסתדר בלי הריטלין בכלל, אולי הרבה החדש יותר יסתדר טוב עם הילד, בלי הריטלין.
כן, אולי הבעיה...
במלמד שהוא לא...
שהוא לא לקח ריטלין.
שהוא לא מסתדר עם משהו כזה.
כן.
אבל באמת, באמת מה שקרה, שהוא התחיל שנה חדשה והיה הרבה יותר טוב, והמלמד הבא אמר שבשום אופן הוא לא צריך, ויש לציין שהציונים שלו מאוד מאוד גבוהים, גם עד היום, כל הזמן מביא בגמרה 100-100. עכשיו, מה שקורה שבחצי שנה האחרונה, פתאום התחיל לחזור לו כל מיני דברים שאז ראיתי, בעיקר מה שאני רואה זה בבית, שהוא כזה אימפולסיבי, כל דבר מעצבן אותו, הוא לא כל כך רגוע, הוא ממש קשה איתו בבית. אבל כל השלוש שנים שעברו, כל פעם דיברתי עם המלמד באמצע השנה, בתחילת שנה, אמרו בשום אופן לא לתת, הילד 100% בכיתה. הוא גם יש לו ידיעות אפילו הרבה מעבר לממוצע.
טוב.
לגיל שלו.
אני חושב שהבנתי ואני רוצה להתחיל להתייחס.
אני רק רוצה לסכם את השאלה אם אפשר. השאלה שלי, אני די ברור לי שבאמת יש לו בעיית קשב וריכוז, כי אני רואה בבית שמאוד מאוד קשה לו, שהוא לא עומד על כל ה... קראתי הרבה על החומר ואני יודעת כאילו שכנראה כן יש לו, אבל יכול להיות שבאמת כמו שהרב אמר בשיחה הקודמת, שזה בדרגה קלה, שאולי אפשר באמת לתת יותר טיפולים רגשיים ודברים כאלה, ולא את הריטלין. השאלה, מי יכול באמת להבחן את זה? כי אם אני אלך לנוירולוג, הוא עוד פעם יגיד, ודאי שצריך לתת לו ריטלין. כי הם עושים ככה, מסתכלים יותר על הילד במקום, ולא על המכלול הכללי, שאני אומרת שיש לו ציונים גבוהים, והוא מסתדר בכיתה, והוא יושב רגוע כל הזמן.
טוב,
זה מה שהמלמד אומר.
כן, אז בוא, אני רוצה לענות לך, ודרך אגב, ככה למאזינים, וניתן לרב ברי, כי זה ממש ממש התחום שלו, אבל אני הייתי רוצה בכל זאת לפתוח את העניין. ראשית, הפרעת קשב וריכוז היא הפרעה אחת מתוך שלל הפרעות שיכולות להיות. יכול להיות שילד יש לו הישגים גבוהים ויש לו בעיה רגשית שלא נותנת לו פניות או רוגע או שקט נפשי. לא כל ילד שהוא קפיץ הוא כבר ילד עם הפרעת קשב וריכוז. זאת אמירה אחת. אמירה שנייה שהרופאים הרציניים כן לוקחים את המכלול, לוקחים שאלון הורים, שאלון מורים, וכן מסתכלים על המכלול, ולא מסתכלים רק על השתי דקות שהילד יושב או מתעסק מול הרופא, והרופא לפי זה קובע. זה נראה לי קצת חובבני.
לא, זה היה רופא של קופת חולים, רופא מומחה, שהוא גם קיבלתי לו שאלונים מהמלמדים והכל.
כן, אז לכן אני אומר ש...
אבל לא עשינו מבחן ממוחשב.
כן, מבחן
ממוחשב. חוץ מזה שעבר מאז הרבה שנים, שלוש שנים לפחות עבר, זה יכול להיות שגם היה שינוי בזמן הזה.
את יודעת שאמר לי פעם רופא מומחה גדול, שרופא שמבין בתחום לא צריך את המבחן הממוחשב אף פעם. המבחן הממוחשב זה כלי מתקדם יותר, ויש כאלה אותו אני מתקדם פחות, אבל לא חשוב. בכל מקרה אני אומר, לא בהכרח שההפרעה שיש לילד, במיוחד אם היא באה והולכת, קשורה בהפרעת קשב וריכוז. עכשיו אני רוצה להגיד משהו הפוך ממה שאני אומר עכשיו. ייתכן מאוד שלילד יש הפרעת קשב וריכוז, רק מאחר והוא מאוד כישרוני, מאוד חכם, אז ההפרעה היא מתחבאת בגלל שהחוכמה של ילד מחפה ומסתירה את ההפרעה. גם מצבים כאלה
קיימים. זה נראה לי יותר הכיוון באמת. הוא ילד מאוד 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 אינטליגנט, ממש משהו מיוחד מיוחד.
יפה, ולכן זה יכול להיות גם כך וגם כך. הרב בארי יפסוק לך איך מחליטים בבירור באיזה תחום ההפרעה של הילד. בבקשה הרב בארי.
שלום וברכה. אני רק אומר, ברשותך, אני ארחיב מעט, אני רוצה להתייחס לנקודה כלפי המלמד. על פניו זה נשמע, אנשים יכולים להקשיב, היה מלמד מסוים, והוא אמר לקחת, הלכו לרופא, הוא אישר את ההבחנה, ואז היה מלמד אחר, והוא בא ואמר לא לקחת, חייבים, מאוד חשוב להבין את הדברים כהווייתם.
לא, אנחנו לא התייחסנו למה
שהמלמד אמר. אני ברשותך ממנף את השאלה שלך כדי לדבר ככה לעוד רבבה של הורים שכרגע מקשיבים לנו. הפרעת הקשב, במקרה שבאמת הפרעת הקשב היא דומיננטית, היא משמעותית, היא בקצה של הקשת, וזאת הפרעה משמעותית, אז המלמד לא משמעותי מי הוא המלמד, יכול להיות המלמד הטוב ביותר, הילד עם הפרעת הקשב יהיה זקוק לטיפול תרופתי. אבל, וכאן אבל הזה הוא משמעותי מאוד. ישנם מלמדים שלוקחים לעצמם את החירות לבוא ולומר להורים בתחילת שנת לימודים, אני נגד טיפול תרופתי, תורידו את הטיפול התרופתי ואין לדברים האלה כיסוי. הרב מונק ממלמל פה מילים, אולי אני אשכנע אותו לומר את הדברים למיקרופון.
אני אומר את המילים למיקרופון, אני חושב שמלמד שמתערב בתחום רפואי, אין לי מילה אחרת, זה פשע. זה פשע, ילד שלקח ריטלין ולהפסיק לו את הריטלין, בגלל שמלמד לא אוחז, סליחה מאוד, בלימוד אתה מבין, בחינוך אתה מבין, מי שמחה להבין ברפואה? זה קצת שרלטנות בעיניי וגובל בפשע.
מכאן אני אמשיך, ולכן מלמדים שלפעמים באים ואומרים, בואו נפסיק את הטיפול התרופתי, הם לוקחים איזושהי אחריות שהיא לא להם, אחריות שהיא לא להם, טיפול תרופתי הוא טיפול תרופתי, תרופה היא תרופה, ורק רופא ונוירולוג. אבל כן חשוב לי לומר את המשפטים הבאים. אנשי חינוך שאנחנו מדברים, אני רוצה אולי לצטט את אחד האנשים שלפעמים היה פה איתנו בפאנלים חינוכיים, הרב איש היזדי, שהוא היום סומנכ"ל ברשת מעיין החינוך התורני, והיה מאנשי החינוך הבכירים בעיר אלעד, מנהל תלמוד תורה. אנחנו יודעים היום לשים את הדגש, את ההבדל בין שני סוגי מלמדים. ישנם מלמדים שדורשים מהכיתה שלהם להיות פסיבית, שכל הילדים ישבו בשקט לפי הכללים ורק יקשיבו להם, או במקרה טוב יעתיקו עבודה מהלוח. ילד שיש לו הפרעת קשב בכיתה כזאת מגיע לשהו נקודת רתיחה מאוד מאוד בעייתית, מאוד מאוד מסוכנת. אבל מלמד שיודע להפעיל את הכיתה והיא אקטיבית, הוא נותן להם רתחה דאורייתא והוא שואל אותם שאלות והוא מפעיל אותם, וגם נותן להם ללמוד בזוגות או בקבוצות ומפעיל אותם, גם אם יש לילד הפרעת קשב וריכוז, ילד כזה יכול לעבור שנה בלי טיפול תרופתי ובהצלחה מרבית. לכן היה חשוב ככה לחדד מאיזה מקום זה מגיע, כי ישנם מלמדים שצורת הלמידה שלהם במקרים קלים יכולה לייתר, כי הם נותנים לילד להיות אקטיבי. הבעיות שלנו תמיד מתחילים עם ילדי הקשב הריכוז, ככל שאנחנו דורשים מהם להיות פסיביים, תשבו בשקט, אל תתפקדו, אל תביאו את עצמכם, רק תשבו ישר עם גב זקוף. ילדים עם הפרעת קשב ברגעים האלה מגיעים לנקודת רתיחה מאוד בעייתית.
אני יכול לחזור על מה שאמרת הרב?
בבקשה.
אני רוצה לחזור, אני רוצה לראות שאני הבנתי נכון. אתה אומר שרבי או מלמד שמחפש שקט תעשייתי, כי הוא יש לו הפרעת קשב ונורא מפריע לו שהכיתה רועשת או שילדים שואלים שאלות, אז כל ילד עם הפרעה זה משהו שפוגע לו במהלך השיעור. מה שאין כן רבי שיכול לנהל את מהלך השיעור עם שאלות ועם הפרעות, אז הילד שיש לו את ההפרעה לא כל כך גורם להפרעה למהלך השיעור, כי לא אכפת לו שבמהלך השיעור יהיו עוד שאלות.
בהחלט, וממש בהמשך לאותו רעיון, אם המלמד יודע להפעיל את הילד, הוא שולח אותו, הוא אומר לו, הולך תביא מהמזכירות משהו. גם אם הילד יושב ככה, והוא מעט נמרח טיפה על הכיסא, לא באופן פרובוקטיבי, לא באופן שהוא בולט מדי, אם הוא יודע לאפשר לילד את המרווח שלו ואת המרחב שלו, גם אם יש לילד הפרעת קשב וריכוז מינורית, הוא יחיה נהדר, הוא יתפקד נהדר, הוא ידע נהדר, הוא ילמד, והוא יצטיין בשנה הזאת. עד כאן כלפי החלק, התרומה של המלמד, במקרים, ושוב, אם ההפרעת הקשב היא מאוד משמעותית.
אני חושבת שהרב מאוד מאוד צודק בעניין הזה, שבאמת הילד הוא כך זה על הגבול, וברגע שיש מלמד שעובד בשיטה מסוימת, הוא מצליח איתו ב-100%, ושיש מלמד שעובד בשיטה אחרת, כאילו
זה לא עניין של שיטה. זה לא עניין של שיטה.
הוא נגדו, אז פתאום מתחיל, פתאום הכל משתנה.
כן, רק לציין שזה לא עניין של שיטה, זה עניין של האופי של הרבי. לפעמים הרבי, סליחה על הביטוי, קצת מרובע עם שפיצים כזה שאצלו, הכל חייב להתנהל, הוא חייב להספיק את האספק שהוא קבע לעצמו לפני השיעור, לא מעניין אותו דברים אחרים, אז באמת זה טיפה למלמד כזה, האופי שלו קצת מתנגש עם אופי של ילד שהוא יותר אקטיבי. ואם יש אדם שהוא יותר זורם, יותר פרגמטי, יותר גמיש, אז זה מאפשר לילד שהוא יותר אקטיבי לחיות בכיתה בתוך המקום הזה בצורה רגועה.
ולהצליח. עכשיו הנקודה מאוד משמעותית.
רגע, אנחנו בתור הורים לא יכולים כל שנה לעשות. אם הרבה הוא כזה, אז אנחנו לא ניתן ריטלין. אם הרבה הוא אחר, אז אנחנו כן ניתן.
אגב, אנחנו כן יכולים. אנחנו כן יכולים. שנת לימודים, זה מדובר בטווח זמן שאנחנו כן יכולים.
כן, אפשר ככה
בוודאי. ריטלין משפיע לאותו יום, הוא לא משפיע לטווח. שוב, אנחנו חוזרים גם ואנחנו אומרים, דיברנו שילד הוא גבולי. עכשיו הנקודה, אם כבר הגענו לטיפול התרופתי, אני באמת רוצה לשתף אותך באישי דילמה מאוד משמעותית. את מתארת שבתלמוד תורה היו חודשים והיו תקופות שילד תפקד נהדר בתלמוד תורה, דווקא בבית שמת לב להתנהגות אימפולסיבית ולבעיות בבית. הריטלין, שככה הומצאה באמריקה, נבנתה לבית ספר, ולכן היא בהתחלה לארבע שעות, כי היו לומדים מ-9 ועד 1. זאת אומרת, יש פה איזושהי בעייתיות, בדרך כלל הטיפול התרופתי, במידה והוא ניתן, הוא מכסה את שעות בית הספר, או התלמוד תורה, או החיידר.
נכון, אני יודעת.
זאת אומרת, גם במקרה, שימי לב לקונפליקט, גם במקרה הוא יקבל תרופתי, וגם אם יהיה, הוא כבר בגיל 10, וגם אם זה יהיה מושאל לטווח יותר ארוך, מה שאת תקבלי במתנה הביתה, זה את הזמן הריבאונד, זה 45 דקות האלה, שילד הוא שיקור, כאשר הכדור חדל מלהשפיע, אבל אני כן מציין בסוגריים, שאני מכיר במקרים מסוימים, שילד בבית כל כך התקשה לתפקד כבן בית, ואז הנוירולוג באופן יצירתי, סדר את המינון באופן כזה, שעד שעת השינה הילד היה מושפע, ואת מכירה את הילד. אם הוא מתפקד ויש איכות חיים בבית, ניתן למשוך. אם אין איכות חיים...
לא, זה לא ברמה שממש אין איכות חיים. לא, יותר אכפת לי על הילד עצמו, כי לפעמים הוא עצבני, אז יש לו קשיים רגשיים, למשל הוא רב עם חברים, הוא חוזר עצבני, כמו שמלמד אחד אמר לי, הוא... רק מספיק שילד נגע בו בגב שנייה אחת מאחורה, הוא כבר מתעצבן והוא לא רוצה ללמוד כל השיעור.
רגע, זה דרך אגב...
סף של כאילו מתעצבן מכל דבר.
רגע, דרך אגב, זה ידיעה שאולי את יודעת ואולי לא, אבל בוודאי הרבבות מאזינים שמאזינים לנו לא כולם יודעים, שישנם ילדים עם בעיות קשב וריכוז, שהנושא של הלקות הסנסורית שלהם, או נקרא לזה התחושה, היא מאוד מאוד רגישה, ואפילו תווית שבגופייה יכולה לשגע אותם. יפה. ודרך אגב, זה פוגע גם בנושא של מרקם של כל מיני מאכלים. אני מכיר ילדים עם הפרעות קשב וריכוז שלא יכולים לאכול גלידה, שכל ילד תאב לאכול אותה, כי המרקם גורם להם לצמרמורת נורא. אז צריך לדעת שגם הנושא הזה, שילד רק טיפה נגע בו, זה חלק מהבעיה.
לא, אני לא רואה עד כדי ככה, אבל אני רואה שהוא מאוד מחפש מגע. זאת אומרת, מאוד 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 מחפש מגע. למשל, עכשיו יש תינוקת קטנה, אז הוא כל הזמן נוגע בה ומלטף אותה, ומאוד מאוד עושה לו טוב.
בכל מקרה יהיה נכון לקחת אותו לאבחון של ריפוי בעיסוק. לפעמים אם יש קושי משמעותי בתחושה, ואפשר לטפל בו ולעדן את הקושי.
אני צודקת שאין מה ללכת עוד פעם לנוירולוג, כי נוירולוג כאילו יותר... של הקופת חולים, הוא מסתכל יותר באמת ככה, לא, מרובה
ברשותך,
כזה.
ברשותך אני אסוף את הדברים, אני אאגם אותם למקום אחר ברשותך. קודם כל אני חוזר, ואני חוזר למשפט, ריפוי בעיסוק, כדאי מאוד לעשות אישי הבחנה, לפעמים החלק התחושתי, הסמסומוטורי מאוד משמעותי.
למי פונים בשביל ריפוי בעיסוק?
דרך הקופת חולים? לא, למכונים או לקופת חולים, דרך הקופת חולים ולמכונים, כמו בית חם וכדומה, ניתן להגיע לעשות את ההבחנה, וזה מסודר על ידי קופות חולים. אבל כלפי הנושא של הטיפול התרופתי, ריטלין היא תרופה של איכות חיים. ילד מתפקד, חווה חוויות הצלחה וקשיים פה ושם, והמלמד בא ואומר שאנחנו יכולים להתקדם, ניתן להתקדם. הילד נתקע, הוא לא מתפקד, זה המקום לחשוב על הבחנה נוירולוגית נוספת, ובמידה ויש לכם יועץ חינוכי בתלמוד תורה, הדבר הנכון הוא להקדיש זמן לא בטלפון, לבקש ממנו להגיע לתלמוד תורה, לשבת איתו פנים אל פנים, התייעצות של שעה לפעמים תסדר את הדברים, גם לטווח הקרוב, אבל גם בעיקר לטווח הארוך, שהוא הרבה יותר משמעותי, איך אנחנו מתכננים את הכיתות הגבוהות בעזרת השם. בכל מקרה, נאחל לכם הרבה נחת בעזרת השם.
רק שאלה קטנה לסיום, ככה לסכם את הדברים, יכול להיות שיש ילד שבאובחן כקשב וריכוז, ויש לו בעיית קשב וריכוז, שמספיק לו טיפולים רגשיים ודברים כאלה, זאת אומרת שהוא יכול להתקדם גם בלי הריטלין. אם הוא מטופל כמו שצריך מבחינת ריפוי בעיסוק ודברים כאלה.
הפרעת קשב
יש מקרים כאלה.
הפרעת קשב היא הפרעה
אינדיבידואלית. שלמרות שהוא מאובחן הוא מסתדר בלי הריטלין.
אני אענה.
כאילו יש טיפולים רגשיים שיכולים להספיק.
השאלה ברורה, את איבדת את עצמך באופן מדויק ונהדר. הפרעת קשב והפרעה אינדיבידואלית, אנחנו מאמינים שלא על הריטלין לבדו יחיה התלמיד, לפעמים הוא זקוק לתמיכה רגשית, לרפוי בעיסוק, להוראה מתקנת וכו'. ועדיין בחלקים משמעותיים, אצל מרבית הילדים, יש משמעות רבה לטיפול התרופתי, ונכון להתייעץ באופן אינדיבידואלי לכל תלמיד ותלמיד, עם נוירולוג, עם רופא מומחה, כדי להגיע לטיפול המדויק שהילד זקוק. קשה מאוד, מבלי לראות, או יותר נכון, לא יהיה ראוי מבחינה מקצועית, לתת מענה אישי לילד, מבלי שאנחנו מכירים את התיק האישי הרפואי שלו, אבל הכללים הם מאוד מאוד ברורים, וקיבלת את הכיוון, ולפי דעתי את נמצאת לך במתווה נכון, ונאחל לך שנת לימודים פורה ומוצלחת.
ואני מצטרף הרבה נחת מהילד הזה, ומכל הילדים האחרים. טוב, אנחנו עוברים, אתה יודע, ניסינו קצת לדבר, אבל לא עוזר שום דבר, המאזינים ממש כנראה אוהבים שאתה נמצא פה באולפן, אנחנו עוברים למאזין הבא. לילה טוב.
שלום.
שלום וברכה.
אני בת 17 וחצי.
כן.
אני השבוע אני עולה לכיתה י"ב.
בהצלחה.
עוד לפני שהתחילו הלימודים, אני חושב שאין לי כוח להתחיל את הלימודים. אין לי חשק. חונק אותי.
זו שנה ראשונה באותה מסגרת, או שזה מסגרת אחרת?
אותו דבר, בכיתה ט.
סליחה?
אותו מסגרת, בכיתה ט.
זה ט... אה, אוקיי.
בכיתה ט.
כן.
שנה היא מרגישה קושי.
אין לי חשק. אני כבר מדמת את עצמי עוד יומיים, עוד כמה ימים אחרת,
תאמרי לי, בשנה קודמת ושנה שלפני, ביומיים שלפני תחילת הלימודים, את מכירה הרגשה כזאת? אני מנסה ככה לכוון, לבדוק איתך, אולי זה הפרפרי בטן, המתח שלפני, משהו שחולף אחרי יום יומיים?
אין לי מתח, פשוט אין לי חשק. כן, גם שנה שעברה אני חושבת שהיה לי יותר.
איך היה מהלך השנה עצמה? יש חברות? את מצליחה בלימודים?
כן, יש חברות ואני מצליחה. יש איזה ילדה חצי התקרה לי השנה, אבל לא נראה לי שזה קשור עליה.
יש ילדה שמה קרה לה השנה?
התקרה לי, אבל לא נראה לי שזה קשור עליה.
אוקיי, איך עבר החופש?
אני אוהבת אותה.
אוהבת חופש.
ממש.
איזה מקצוע את הכי אוהבת בלימודים?
הבאה.
איזה מקצוע?
הבאה. כן.
והמקצועות, יש מקצוע שאת הכי לא אוהבת? שהוא ממש כאילו מקצוע שהיית מעדיפה שלא יהיה? דכדוך.
דכדוך.
טוב, ניסיתי. כן, דכדוך. ככה אנחנו קראנו לזה שאנחנו היינו ילדים. בכל מקרה, את אומרת שאת טובה בלימודים, ושיש לך חברות, ובכל זאת אין לך חשק להתחיל את השנה.
כן.
ואת משתמשת לא בחשק, את אומרת, אין לי כוחות.
כן.
תני לי קצת יותר, מה זה אין לי כוחות? את לא שבעה מהחופש?
לא. אני חושב שלא מתתי עדיין. יש דברים שאני... לא יודעת. הייתי רוצה להמשיך אותו.
המקום שבו את לומדת, את אוהבת את המקום הזה? הוא מקום ש... זה הבחירה הראשונה שלך? זה טוב לך שם? את אוהבת אתך? אוהבת את המקום? אוהבת את החברות, אוהבת את הלימודים, ובכל זאת אין לך כוחות?
כן. אני לא כל כך
אוהבת
ללמוד. אני אוהבת
ללמוד. טוב, שולי, כן. לא כל כך אוהבת ללמוד. הרבה לא אוהבות ללמוד, הרבה לא אוהבים ללמוד. אבל בגיל הזה, אם אנחנו מבינים שזה מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל העתיד שלנו, אז זה משהו שהוא חשוב, כי הרי הלימודה הזאת היא... זו שתיתן לך את ההמשך, הרי גם בהמשך את תצטרכי בטח עוד שנה, שנתיים להתמודד עם השאלה של איזה מקצוע את הולכת ללמוד. את יודעת כבר אם...
אני חושבת על זה המון.
ומה את רוצה לעשות? מה את רוצה ללמוד? כמקצוע.
אני רוצה משהו
שימתה
את מה שיש לי. אני לא רוצה להיות
מורה,
כי אני חושבת שזה לא
ימתה
את מה שיש לי.
מה יבטא את מה שיש לך?
נראה לי
אומנות. אומנות?
כל הדברים שקשורים לאומנות, כן. כל הדברים שקשורים לזה.
כמו ציור, כתיבה, יצירה בחיימר וכאלה? מוזיקה?
כן. מוזיקה לא, אבל כל גרפיקה, עיצוב, כל הדברים האלה.
כל המיומנויות האלה שקשורות בפיתוח של רעיונות ודמיון ויצירה?
כן, כן, כן.
ואיפה שאת לומדת, יש מגמה כזאת של גרפיקה, וכאילו את יכולה להתפתח שם במקום הזה?
כן.
טוב, עכשיו קצת שאלות יותר שקשורות במצב. ממתי את מכירה את המצב הזה? זה משהו שהוא חדש? זה משהו שהוא כבר מלווה אותך תקופות? זה משהו שאולי בא והולך?
כל הזמן.
אני כוח הקומה בקרה למותי. מתי בפעם האחרונה ביקרת אצל רופא? את יודעת לשלול, אולי יש איזה חוסר בוויטמינים, אולי משהו שנקרא כמו מונו, או יש כל מיני דברים כאלה שלא נפרט אותם עכשיו, בשביל, כי הם לא רלוונטיים, אבל את ביקרת אצל רופא? רופא משפחה, רופא רגיל? אז תראי, אני הייתי מציע, אני עוד מעט אתן לרב ברי גם להתייחס, כי אני רואה שיש לו מה לומר, אבל אני הייתי מציע, אני אגיד לך איך פותרים בעיה כזאת. בוא נאמר ש... סליחה להשוואה מאוד בוטה, בוא נאמר שאת רכב. ובוא נאמר שרכב הוא לא עובד בצורה תקינה. אז הולכים למוסך. המוסך... מה שהוא עושה הוא עובד בשיטת השלילה. הוא קודם כל שולל דברים מסוימים. הרי ברור שאם רכב המזגן לא מקרר, אז לא הולכים לבדוק את מערכת ההילוכים או המנוע, אלא מבינים שצריכים ללכת לכיוון המדחס או המקום שמייצר מערכת מיזוג האוויר. כשאנחנו רוצים לדעת מה קורה עם בן אדם שזה מכלול קצת יותר גדול מאשר רכב, אז ישנם דברים שאנחנו צריכים קודם כל לשלול אותם. כי אם למשל את סובלת מ... אפילו מדברים נורא פשוטים, מחוסר בוויטמין B, אומגה 3, אנמיה, חוסר בדם, כבר את יכולה להיות עייפה וחסרת כוחות, חסרת מוטיבציה להתחיל את הלמידה, ואת מבטאת פחות חוסר חשק, יותר חולשה שהיא נשמעת לי פיזית, גופנית, אין לך כוחות, אין לך כוח לקום בבוקר, את כאילו נגררת, צריכה לסחוב את עצמך, להכריח את עצמך לעשות דברים. ולכן אני הייתי, העיצה הראשונה אומר, ללכת לרופא משפחה, ולהסביר לו את המצב, לבדוק שהוא יחליט איזה בדיקות את צריכה לעשות. ואז את יודעת, אחרי שאנחנו שוללים דברים שהם כאלה ואחרים, אנחנו יכולים להגיע למצב שבו אנחנו לפחות יודעים מה זה לא. ואז יותר קל לנו לחשוב מה זה כן. אבל אני חושב
ש... הכוונה לבדיקת דם?
בדיקות דם.
בדיקות דם?
כן, ספירת דם, בדיקות שהרופא יחליט שהן בדיקות שהן רלוונטיות. בדרך כלל הרופא מסכם את כל הסיפור הזה בספירת דם ועוד כמה ערכים אחרים שהם בדם שצריכים לבדוק אותם, וקודם כל לשלול שלא מדובר במשהו שהוא פיזי, כי את מתארת חולשה גופנית. ואת מספרת לי גם שלא היית אצל הרופא בתקופה האחרונה. אז אני חושב שאני הייתי במקומך פועל בכיוון הזה, ולאחר מכן, אם הרופא שולל כל דבר, אני הייתי ממשיך בנושא של הבירור, אבל אני, יש לי איכשהי הרגשה מאוד מאוד חזקה, ואני לא יודע להסביר אותה, אבל הרבה פעמים ההרגשות שלי החזקות בדרך כלל צודקות, שמדובר במתח של התחלה. זאת ההרגשה שלי. הרבה פעמים המתח של ההתחלה אצל אנשים מסוימים גורם ממש לחולשה פיזית, וצריך להבין שזה בתת מודע. כשאני שואל אותך אם את מתוחה ואת אומרת לי לא, אני לא מתוחה, אז אני אומר לך שיש מציאות כזאת שבתת מודע, זה לא במודע שלנו, אנחנו מרגישים כאילו אנחנו רגועים, אבל במציאות התת מודע שלנו מאוד לחוץ ומתוח. והוא יכול לגרום לחולשה גופנית, ואנחנו רואים אצל הרבה אנשים שמתחילים את הלימודים, וכעבור שבוע, שבועיים, רואים שלא עשו סלט גדול מדי, ושהחברות נשארו אותם חברות, והמבנה של המורה ושל הכיתה, ושהכל בסדר, ואז זה מרגיע. אבל אני כן הייתי הולך בשלב ראשון על בדיקה שהיא פשוטה, בדיקות דם, ללכת לרופא, להסביר לו את המצב, ומכאן להמשיך.
כן. אבל לגבי המתח, בוא נגיד זה לא כזה מעניין אותי, כי היא אמורה, שלא רואה משום מתח.
לכן אני אומר, התת מודע שלנו הוא לא משהו שאם זה היה במודע היינו יכולים לדבר עליו. על תת מודע לא ניתן לדבר. תת מודע יושב על כל מיני דברים שהיו בקטנות שלנו, בהיסטוריה שלנו, ויש אנשים שכל זמן מסוים, שבזמן מסוים, שבקטנותם הם חוו דבר מסוים, אז גם בבגרותם הם מגיעים לאותה תקופה, לאותו מצב, וזה גורם להם לאותם הרגשות. ולכן אני אומר, ברור שהיה לך בעבר, כמו לכל ילד, את המתח של התחלה, ויכול להיות שזה יושב על זה, אני לא אומר בהכרח, אבל יכול להיות. כמובן שאנחנו נוכל לוודא או לשלול את זה, אחרי שאת תתחילי את הלימודים, ונראה אם בוא נאמר עוד שבועיים, או שלושה חודש תהיי באותו מצב, או אחרי החגים, אז נוכל לדבר שוב ולהגיד, אוקיי, אנחנו יודעים שזה לא היה המתח של ההתחלה, וצריכים לבדוק דברים אחרים. אבל אנחנו חייבים ללכת בשיטה של לשלול, ולכן אני אומר, הכי קל לי לשלול, דברים גופניים כי עושים בדיקה גופנית, בדיקות דם וכאלה, ולאחר מכן הכי קל לי לשלול את ההתחלה, כי אם לא תהיה הסתגלות בחודש, חודשיים הראשונים, נדע שזה משהו אחר, אבל בוא ניתן לערב בארי, אולי יש לו רעיונות נוספים, בבקשה.
אז רק ככה שאלה אחת או שניים, כדי להבין יותר נכון, בעבר היית דינמית, היית מרגישה אנרגטית יותר?
מה זה אומר? שהיה לי יותר כוח?
לא רק יותר כוח, אלא עם קריזמה, עם מנהיגות, יוזמת, יוצרת, מובילה אחריי חברות. שוב? כלומר, יכול להיות שבעבר לפני כמה שנים, היית משמעותית, יכלת ליזום, לגרור אחריי חילדות.
לא מאוד, אבל היה משהו.
עוד שאלה אחת שמבחינתי היא משמעותית, במערכת המשפחתית, אבאים, אחים, אחיות וכולי, התחולל איזשהו שינוי בתקופה האחרונה?
ממש לא,
יפה. אז תראי, אני הקשבתי לשיחה הנהדרת שהרב מונק ניהל איתך, והוא הקיף כל כך יפה את רוב הנקודות האקטואליות, ממש ככה במשפט אחד, מה שחשוב לי לומר, את אוהבת אבאה, את נמשכת מאוד לאמנות, המשמעות שאת מאוד מאוד רגישה. ואנחנו כאנשים רגישים, כל אחד שהוא רגיש חווה את החיים לא ליד החיים, אלא ממש ככה חווה את החיים, והרבה פעמים זה לחוות את החיים, זה אומר להיות מדוכדכים או להיות מאושרים. אני כן חושב, ברגע שתהיה יותר בדוינג, בעשייה, וזה יכול להיות שאת יכולה להתחיל לכתוב, לפי דעתי מה טובה בהבאה, תנסי לכתוב סיפור או ספר או סיפור בהמשכים, אם את נמשכת לאמנות, לעיצוב, להבאה ויצירה, תוכיחי את עצמך בדברים האלה. יפה. וזה מספק אותך, זה גורם לך להרגשה של התרוממות רוח. אחרי פרק שכתבת, אחרי יצירה שכתבת, את מרגישה טוב יותר?
לא,
אז דוינג, זאת אומרת עשייה, אנחנו מאמינים, יש אישהו ככה, יחסי גומלין, זה ככה, מעין מערבולת. אם אנחנו מפסיקים, זה אומר שאנחנו נכנעים למצבי רוח הפחות טובים. ככל שאת תהיה יותר עסוקה ועוסקת ועושה דברים שגורמים לך טוב, כי את מביאה דברים שיש בך, הרגישות הזאת היא רגישות, היא מתנה, והיא גם כן, אבל לפעמים היא מתנה כואבת, כי אנחנו, כשאנחנו מרגישים, כשיש לנו חרדה או פחד או מתח, או איזושהי תחושה לא נעימה ולא נכונה, מה שילדה אחרת או ילד אחרת לפעמים דוחק ואומר, יאללה, יהיה בסדר, אנחנו ככה שוקעים בפנים. אחד הפתרונות היותר יעילים, זה להיות עסוקים בעשייה בדברים שאנחנו טובים בהם. ככל שתעשי יותר דברים, בדברים שאת טובה בהם, את תחושי טוב יותר, אבל כל הדברים האלה הם בהחלט הם בכפיפה אחת לבדיקת דם. הרבה מאוד ילדים, נערים, נערות, ברזל בדם שהיה חסר, ויטמין מסוים שהיה חסר, ואז הם אנמים. בסופו של דבר הגוף שלנו זה גוף ונפש, והם משולבים. אם יש איזשהו חוסר מסוים בגוף, אנחנו צריכים לאזן אותו. ושוב, עצה לסיום, אני בטוח שהרגישות הזאת תשרת אותך בימים מאוד מאושרים ומאוד מאוד יפים. כרגע אל תניחי, אל תרים ידיים, תתקשי, תלכי לבית הספר, בדרך כלל, ויש לנו הרבה מאוד ניסיון בדברים האלה, ככל שאנחנו חוזרים לשגרה, ושוב, הרבה פעמים השינה התחלפה, התזונה בימי החופשה, חוזרים לשגרה, והשגרה יש לה שעות שינה, שעות קימה, שעות עירות, תהיה עסוקה בדברים שתורמים לך, שאת מרגישה שהם בונים אותך, מעשירים אותך, מפרים אותך, בסופו של דבר, עניין של שבועות, חודשים, אמורה לבוא הרגשה, תחושה טובה, אמורה למלא אותך, ואנחנו מזמינים אותך בעזרת השם בתוכניות ההמשך לדווח לנו, ונשמח מאוד לשמוע דברים טובים.
כן, בהחלט קחי את הרעיון הזה, אני ארצה ככה שאחרי, בוא נאמר אחרי החגים, תתקשרי, תגידי, אני הנערה שעליתי לשידור, וברוך השם אני רוצה לבשר שהכל יסתדר, ותני את הטיפ שלך גם למאזינים, כי את יודעת, כל הצלחה שיש לבן אדם אחד, והוא משתף אותה עם הרבים, יש לו גם את הזכויות שהוא שיתף את הרבים, וגם, את יודעת, לעזור לאנשים זה דבר טוב. בסדר?
תודה רבה, אני חושבת שהדברים שאמרתי הם מאוד נכונים.
יופי, בהצלחה רבה, לילה טוב. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים שוב לאתנחתא מוזיקלית קצרה, ומיד מיד שווים.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אנחנו בחלקו האחרון של התוכנית, ויש לנו מאזינה על קו, או מאזינה, לילה טוב.
שלום.
כן, לילה טוב.
שלום.
שלום.
יש לי בן בכיתה טט, ועשינו לו אבחון שמה שעברה, יש לו קשב וריכוז. עכשיו הנורולוג אמר שלא קשב וריכוז אחרי מבחן מוקסו וכל הדברים. הוא אומר שיש לו בעיה שהוא קולט קצת אחרי, יותר לאט, הוא קולט קצת אחרי המלמד ומלמד, והוא לא קולט מיד, הוא קצת
איתי.
עורך לו דקה אחרי.
תאמרי לי, הוא בכיתה ת'?
כן.
ורק, כאילו, רק לאחרונה בדקתם את זה? זאת אומרת, כאילו, כל הילדות, אני מבין שהוא איכשהו
סגור. בכיתה ח', יש לי, הוא הבכור שלי, אבל יש לי ילדים אחרים שכולם ברוך השם בסדר גמור. והוא בכיתה ח', זה כנראה החמיר לו, בכיתות הקודמות, המלמדים לא...
כנראה שהוא ילד מאוד חכם, כנראה שהוא ילד מאוד חכם, כי... כמו שאמרתי בשיחה הקודמת, לפעמים ילד, שיחה שלפני, שלפעמים ילד מאוד מאוד חכם, מצליח להסתיר את בעיית הקשב בחוכמה שלו. אבל בוא, אני לא אפריע לך לדבר, מה השאלה?
עכשיו, אני לא יודעת מה, הוא רוצה, הנורולוג אמר שיש איזו תרופה, לתת משהו ניסיון, לראות אולי זה יעזור לו, כאילו שזה, הוא מיד יקלוט את השיעור, ולא... ולא ייקח לו כמה רגעים לקלוט שהמלמד כבר מוחז בסוגיה הבאה, פשוט בגמרא זה מאוד מאוד קשה לו.
אז הנה בוא ניתן לרב ברי שהוא מומחה בנושא של קשב, לענות לך בבקשה רב ברי.
כן, מה שאני מעריך, אם ראית את המבדק, יש שם כמה עמודות, יש שם עמודה אחת שמוכנה טיימינג. טיימינג זה אומר העיתוי, מתי הילד הגיב, הילד ראה את הגירוי על המסך, מתי הוא הגיב, ואם אמרו לך שיש איזשהו דילי, איזשהו איחור, המשמעות היא שהילד באמת לאורך המבדק הגיב באיזשהו איחור מסוים, שמשם יכלו ללמוד שבאמת הוא נמצא בכיתה, הוא מקשיב, אבל לפעמים עד שהוא כבר ככה בעניין אחד, המלמד כבר עבר לסוגיה אחרת, והוא כל הזמן באיזשהו מרדף. עד כאן ככה לגבי הפענוח של המבדק, את זוכרת את השם של התרופה שהרופא אמר לקחת אותה?
אז זהו, לא, שעונה שעברה, ואני לא הסתכלתי כל כך על התרופה, לא.
תראי, בגילאים האלה מקובל לתת או ריטלין בשחרור מושה, הוא נקרא ריטלין LA, או קונצרטה שהיא תרופה שגם משפיעה לטווח ארוך, והיא נחשבת אותו חומר פעיל של ריטלין, והיא תרופה איכותית וטובה, בדרך כלל היא משפיעה לשמונה שעות, או תלוי במינון, ואז הילד יכול לשבת לאורך היום, ולתפקד נכון מבחינה לימודית כתלמיד. מה שכן היה כדאי לנסות להסביר דבר נוסף, הרב מונק שאל מקודם לגבי כיתה ת', איך הוא הגיע עד לכיתה ת', הרבה ילדים, כמו שאמרנו, שהפרעת הקשב שלהם היא לא מאוד מאוד חמורה, היא לא יותר מתבטאת כמו במקרה הזה, באיטיות, שילד קולט יותר איטי את החומר, אז כל עוד שחומר הלימודים הוא בכיתות הביניים, ד' איבב, לומדים יותר משניות, מבחינת כמות, לומדים פחות כמות, ילד יכול לעשות חיל בלימודים עם הרבה מאמץ, עם הרבה השקעת אנרגיה, הוא מגיע ללמידה והוא משתדל, ואז הציונים שלו, גם שהוא לא מקבל 100, אבל הוא יכול להגיע להישגים שהם סבירים. ברגע שהילד עולה לכיתה ת', ולפעמים כבר רמת הלמידה והדרישות הלימודיות, הן עולות באופן מאוד מאוד חריף, לא באופן הדרגתי, גם שעות הלמידה. מתי הוא מתחיל בבוקר את הלמידה?
הוא הולך משבע, חוזר בשבע בערב.
יפה, זה אומר 12 שעות ברצף, 5-6 ימים בשבוע ילד לומד בכיתה, ולכן בהחלט לפעמים דווקא ברגעים האלה, כשילד עולה מכיתה ח' לכיתה ת' או לישיבה, או לפעמים עולה לכיתה גבוהה, ברגעים האלה גם קשיים שיהיו קשיים מינורים, מתעוררים והופכים להיות קשיים משמעותיים, בעצם כי הפער, הדרישות מהילד הם גדלו, ולכן אנחנו מלווים אותם בטיפול תרופתי. אם אני רוצה לסכם את הדברים, רוצה לומר כך, ברגע שהייתם במבדק ממוחשב, והוא הצביע על איזשהו בעיה בטיימינג, ובעצם הילד מתקשה בלמידה, כי לימוד הגמרא הוא הרבה מבחינה כמותית, וההתקדמות היא אינטנסיבית ודינמית, והוא כל הזמן באיזשהו מרדף שהוא לא נגמר, המלמד מתקדם, והוא מנסה לדדות מאחוריו, ניתן לתת לילד בהתאם למה שהרופא אמר, את התרופה לכמה ימים, לכמה שבועות, ולראות בדרך כלל, למרות הופעות הלוואי, רוב הילדים באים ואומרים, אוקיי, אני מרגיש שזה נותן לי את האפשרות להתקדם, זה נותן לי את האפשרות ללמוד ולהצליח, ולכן כדאי, במידה ויש מרשם של רופא, כדאי לתת את הטיפול התרופתי ולדבר עם הילד, לשמוע ממנו איך הולך לו בתלמוד תורה. באופן עקרוני זה אמור להשפיע בכל המישורים, יותר קל מבחינת התפקוד, להיות עירני בשעות האלה, התפקוד עם חברים, למידה, לחזור לחומר וכו'.
אוקיי, יש לו עוד דבר, יש לו קושי בכתיבת מבחן, הוא קושי גם בכתיבה הרבה, כאילו שזה הרבה לכתוב, יש דרישה של כתיבה מאוד...
אבל חשוב להבין, הכוונה כשאת אומרת קושי בכתיבת מבחן, את מדברת על הבעיה המוטורית, הקושי הטכני שלו לכתוב, או הקושי שלו להביע את עצמו בכתב, אלה שני דברים
גם
שונים.
גם מוטורית וגם הבאה. למשל, אם ישאלו אותו בעל פה, הוא ידע לענות את הכל. אבל להביע את עצמו וגם
המוטורית. אז אני אומר כך, הבאה בכתב, היכולת שלו להביע ולסגנן בכתב, זה דבר שהוא נרכש, וככל שהוא יהיה מיומן יותר ויתאמן יותר, ואגב גם בהשפעת הריטלין, שנותן לו את האפשרות להיות ממוקד יותר, אני מאמין שלאורך שבועות וחודשים הוא ירכוש את המיומנות והוא יצליח. זה תהליך שהרבה מאוד מהילדים בכיתה ט' מסגלים לעצמם את המיומנות. לגבי החלק המוטורי, במידה והוא מתקשה והוא מתעייף, יכול להיות שזה טונוס שרירים או קשיים אחרים, יהיה נכון, כן, חגורת כתפיים, יהיה נכון לקחת אותו לריפוי בעיסוק, למרפא בעיסוק, שיאבחן אותו, ובמידה ויש באמת איזשהו קושי בחגורת הכתפיים או בטונוס השרירים, ישנם תרגילים, וזה ממש ככה, כיתה ט' זה הזמן שלנו לעזור לו, שיהיה לכם בהצלחה רבה.
תודה רבה.
תודה שלית לשידור, ואנחנו מיד עוברים למאזין הבא, לשיחה האחרונה שלנו להיום, לילה טוב.
לילה טוב. לא, אני בשידור?
את בשידור, ובוא נזדרז, כי הזמן שלנו קצת מוגבל.
כן. שלום לכם, תודה רבה על התוכנית המכוונת והמאלפת בינה. יש לי פשוט בעיה רצינית עם הבן שלי, מה קשה הכוונה עם הישיבה. הוא בן 16, והוא נכנס לישיבה חדשה, וישיבה כ-60 בחורים יש שם, והצוות חינוכי גדול, ושמענו שמשקיעים מאוד שם, וישיבה מאוד מאוד טובה. ומה שקורה... מהשנים שם בישיבה, אמרתי לו, אולי תדבר עם המלמדים, עם הצוות, עם מישהו שם, אומר, אין לי מי לדבר, כי גם שם הם מהשנים, גם המלמדים מהשנים. וזה מאוד מאוד מפריע לו, אומר לי, גם בהיכל וגם במה שנקרא במסדרון ובכל, הוא חוזר עם הבגדים ממש עם ריח של אישון, וזה מאוד מאוד מפריע לו, ואני לא יודעת ממש מה לעשות. אני לא רוצה להיאלץ להוציא אותו מהישיבה, כי הוא די התקלם שם ודי טוב לו שם, אפילו שהוא רק שבוע שם, אבל אם לא יהיה שינוי במה שנקרא בנושא הזה, ממש אני אאלץ לעשות את זה, ממש ממש חבל לי. אני לא יודעת מה לעשות.
תאמרי לי, בכל המובנים האחרים, מעבר לנושא של הסיגריות והריח של הסיגריות, הוא מרוצה?
כן, אמנם לומדים שם ביידיש, הוא מבין את השיעור, אפילו מהשיעור הראשון אומר, אני הבנתי, והיה לי טוב, אבל זה אפילו שזה השיעור קצר ביידיש, והבנתי והיה לי טוב, אנחנו לא מדברים בבית השפה הזאת, אבל השאר, הוא לא אמר שום קשיים, אמנם הוא ישן בבית, אבל הוא לא...
איפה הישיבה ממוקמת?
הישיבה בביתה, ואנחנו גרים בבית שמש. הוא בא כל יום. גם כשהוא למד בירושלים שנה שעברה, הוא גם ישן בבית. הוא אהב את זה. אז אנחנו הולכים מחשבים לקראתו, אבל הדבר הזה של זה, אמרת לו, מה כל הריח הזה? הוא אמר, מה אני אעשה? אמרת לו, אפשר לעמוד לידך בגלל כל הריח הזה. הוא אומר, זה גם מפריע לו לנשימה. הוא אומר, לא שיש לו בעיית נשימה אחת וחלילה, רק הוא אומר, אני לא יכול לנשום שם, הכל אפוף. הוא אומר, השן סמיך יש בפרוסדור שם. הוא אומר, זה משהו לא נורמלי.
כן, אז בואו, בגלל קיצור הזמן, אני אבקש מרב בארי להשתתף, אבל אני רוצה רגע ככה, הרב בארי, יכול להיות שהסיגריות זה רק התירוץ, ויש משהו עמוק יותר שמפריע?
לא.
אני שואל, אני שואל, אני שומע דעתך, אני שואל רגע את הרב בארי.
לא, אני אגיד ככה, אני כן חושב שמאחורי השן הסיגריות מתחבים עוד הרבה דברים בחסות השן, יש עוד הרבה דברים, אבל אני רוצה להיות מאוד ממוקד ולומר לך ברשותך שני דברים, ואנה תשומת ליבך. דבר ראשון, גם אם משגיח מעשן, ובינינו זה מעשה שהוא לא חינוכי. לא ראוי שאיש חינוך יעשן בפני תלמידים. מה שהוא עושה בחדרי חדרים, אנחנו לא מעירים את תשומת ליבו, אבל משגיח לישיבה בתלמידים צעירים, זה לא יהיה נכון שהוא יעשן, אבל גם אם הוא מעשן, זכותך ויש מקום, כאימא, את יכולה להרים טלפון ולומר, אנא, מאוד מאוד חשוב לי שאנשי הצוות הם לא יעשנו באזור של התלמידים. זה לגיטימי, זה מכובד. אם אנחנו יודעים לומר את הדברים במילים הנכונות, בטון הנכון, זאת בקשה של אמא, היא לגיטימית. אני מציע ואני אומר לך, תרימי טלפון, אני בטוח שאם מדובר באנשים שאמונים על החינוך, את מפקידה את היקר לך מכל את הבן, את הבקשה המינימלית הזאת הם יבינו. ודבר שני, ופה יש לך הזדמנות חינוכית נעדרת, יוצאת מן הכלל. קחי את הבן שלך, אני שומע, אני מקשיב לך, ואני שומע איך את אוהבת אותו, איך את מטפחת אותו. קחי את הבן שלך, שבי איתו, תאמרי לו. בחיים עוד יהיו לך הרבה פיתויים. ישנם אנשים שגונבים, ישנם אנשים שעושים כל מיני דברים. הנה, חברים שלך פה ושם מעשנים, ואתה, למרות שזה מפתה, יש פה לחץ חברתי, זה ממכר, זה ניקוטין, אתה לא נוגע, אתה לא מתקרב לסיגריות האלה. יש לך הזדמנות לומר לו, למרות שאתה מוקף בחברים שמעשנים, אני מצפה ממך, אני מבקשת ממך, ואני גם מתגמלת אותך, נותנת בך אמון, כל שבוע תדווח לי אם נגעת או לא נגעת, ואני מבקשת ממך לא לגעת. ההזדמנות הזאת להעביר מסר לילד, למרות שיש לך, אגב, אני לא חושב שכולם מעשנים, אני חושב שרובה מעשנים, שהרבה מעשנים. ברגע שאת יכולה להעביר לו את המסר, יש פה הזדמנות חינוכית, כי בחיים עוד נכונו לו פיתויים רבים, ועם אמא כמוך שבאה ומעצימה אותו ונתנת לו אפשרות והכלים להתחיל ולהתמודד, יש לו הזדמנות ראשונה בחיים, למרות לחצים, לבוא ולהיות, זה גיל ההתבגרות וגיל ההתגברות, לבוא ולומר לעצמו, לא, נאחל לכם הרבה הרבה נחת ממנו ומכל הילדים שלכם.
טוב, סליחה שאנחנו חייבים ככה לסיים את השיחה הזאת, אבל השעון עושה את שלו. נודה רק לרב דוד קליגר, למנדי אור, למוישי כאן, וכמובן לך, הרב מורדכי בארי, ולכם המאזינים, סליחה מאוד מכל מי שלא הספקנו לענות לו. אנחנו בעזרת השם נהיה פה בעזרת השם גם שבוע הבא, ואולי נמשיך בנושא של קשב ורכוז, כי אני רואה שככה זה תופס את האנשים, ואנשים רוצים לדבר על זה. תודה לכם מאזינים, וליל מנוחה.
כל חי תמיד.